אהלן ליאור, מה נשמע?
בסדר אלכס, מה קורה?
הכל טוב, סוף סוף אנחנו לא במלחמה, לפחות כרגע.
כן, אנחנו מקליטים האמת בזום, בכל זאת. מקליטים הפעם ביום שישי בבוריים, שזה גם עיתוי כזה חריג, ואנחנו בזום, למרות שתיאורטית יכולנו להיפגש.
נכון, נכון, נכון. אבל זהו, אבל שנינו אחרי אימון, רגועים.
לגמרי.
אפשר לעשות את זה.
כן.
אחלה, טוב. אז וואו, באמת קרו הרבה דברים מהפרק האחרון, אבל שמע, אתה שבוע שעבר היית באקסטרה ביוון. ראיתי את התמונות, נראה ממש מטורף. בוא ספר קצת.
כן, אז היינו באקסטרה בשבת לפני 12 יום, 13 יום, לפני שבועיים. שמע, עשיתי כבר בעבר כמה אקסטרות, לפני 3-4 שנים פעם ראשונה בגרדה, באיטליה, ואחרי זה הייתי באליפות העולם, ואז הייתי, שנתיים אחר כך הייתי באקסטרה בצ'כיה, וגם עשיתי סלוט לאליפות העולם, אבל לא הלכתי. ומתישהו בחורף, התחלנו להשתעשע ברעיון לנסוע לאקסטרה ביוון. שנה שעברה גם חשבנו על זה, ובאמת כמה חבר'ה נסעו, אבל אני לא נסעתי. ואני חושב בדצמבר כזה אמרנו, יאללה, בוא ניסע לאקסטרה ביוון, יאללה, נרשמים. עכשיו, זו החלטה לא רק עלה, כי הרשמה היא מאוד זולה. אז אתה אומר, יאללה, בוא נרשם, מקסימום, לא ניסע, הלך הכסף, לא הרבה כסף, זה לא איירון או משהו, כן? זה אחד הדברים המדהימים באקסטרה.
זה גם ביוון, זה קרוב.
כן, כן. אחד הדברים, הקטע המצחיק הוא שזה יותר זול מלהירשם לטריאטלון אשקלון. אתה מבין, כאילו... אני אומר לאנשים, יותר זול טריאטלון, כאילו אקסטרה ביוון, מאשר טריאטלון אשקלון מבחינת הרשמה. הרשמה עלתה לדעתי משהו כמו 90 יורו.
די.
כן.
וואו, אוקיי.
כן.
והאירוע, לפי התמונות, היה מאורגן לילה ולילה.
האירוע הוא אחלה. תקשיב, זה לא איירומן, בסדר? זה לא אירוע עכשיו שאתה מקבל הפקה של מלא אירועים מסביב. זה לא בסטנדרט של איירומן. אבל סבבה, איירומן עולה היום 700 יורו, זה עולה 90, אתה מבין? זה כאילו... אבל האירוע עצמו הוא מאורגן אחלה, הוא נחמד, הוא קומפקטי, הוא אינטימי, אבל תשמע, הכל מתוקתק. כאילו, אתה יודע, אין... באמת, הארגון, נגיד סתם, אני תמיד בוחן אירועים כאלה לפי המסלול שחייה והניהול של השחייה. המסלול שחייה היה מדהים, הניהול שחייה היה מדהים, אתה מבין? זה כאילו... אין, כאילו, מצופים מעולים, מסלול שפשו, הכל כאילו מדהים מהבחינה הזאת, אתה מבין? אז כאילו, value for money, האירוע הזה הוא מטורף.
מגניב, רגע, הכי חשוב, אקספו היה?
לא.
אה, לא?
לא.
אה, וואלה, אוקיי. היית בטוח שכן.
תקשיב, אני עוקב אחרי הסבב הזה של אקסטרה, הרי הסבב הזה קיים 30 שנה. אני עוקב אחריו לפחות 10 שנים, מתוכן נגיד 6 מרחוק ו-4 שנים אני כבר מעורב. אחת הדברים שאני משתגע מהם, מכל הברנד הזה שנקרא אקסטרה, זה שמסחרית, הם כאילו, הרבה דברים הם כן השתפרו, נגיד כל האינסטגרם, פייסבוק וזה, הם מאוד השתפרו, אבל בכל הקטע המסחרי של נגיד למכור מרצ'נדייס וזה, הם ממש גרועים. אתה מבין, איירומן הרי עושים הרמות של כסף ממרצ'נדייס.
מלא. כן.
ואקספוים וזה. אתה בא לאקסטרה, תקשיב, היה שם דוכן של איזה חברת ביגוד שאני לא מכיר, שהיה להם קצת דברים. היה שם דוכן של Precision Advation, של הזונה שאנחנו מכירים. וזהו.
די. האמת שהפתעת אותי, הייתי בטוח שתספר שהאקספו וזה...
לא, לא, זהו. עכשיו אתה אומר, תשמע, אני נורא רציתי לקנות לעצמי איזה חולצה של אקסטרה, איזה סוואטשיר. אני אוהב את הלוגו שלהם, שיש משהו פשוט כזה ויפה. ורציתי גם לקנות לגלי, ותקשיב, כלום, כלום, אין, לא היה, אמרתי, קטע. וואלה, כלום, פשוט כלום, גם של הברנד עצמו, כאילו, אתה מבין? הם ממש צריכים להשתפר בזה.
כן. טוב, אבל תספר אולי קצת על התחרות, איך היה לך בתחרות עצמה, ביוחד על השחייה, כי אתה יודע, פודקאסטים קודמים, כבר סיפר, אתה יודע, בשחייה, במים קרים, הלך פחות טוב, אז...
כן, אז אני... בוא ניתן רגע רק קצת טיפה רקע בכל זאת. אקסטרה זה טריאטלון שטח, סבב עולמי, בינלאומי, יש המון תחרויות בעצם בכל היבשות, ובעיקרון, המסלול הקלאסי, הם קוראים לו במרכאות אולימפי, כן, למרות שזה לא ספורט אולימפי, הוא 1,500 שחייה, שזה כמו אולימפי בכביש, 30 אופניים, במקום 40 כאילו שעושים בכביש, אבל הרבה פעמים המסלולים מאוד קשים ומאוד טכניים, והרכיבה היא לוקחת הרבה זמן, וריצה בדרך כלל 10, כאילו כמו ריצה רגילה, רק בשטח, והרבה פעמים המסלולים הם גם קשים פיזיולוגית וגם קשים טכנית, אז זה בגדול אקסטרה. ספציפית ביוון, מההתרשמות שלי מהסרטונים ומהאנשים שדיברתי איתם שעשו את התחרות, הבנתי שזה נראה כמו הקרמל כזה, מבחינת האופי של המסלולים וההר והכל, מבחינת התוואי קרקע. השחייה, ידענו שהיא באיזה מפרץ שהוא בגדול הוא ממש כאילו בריכה. אתה מבין? כאילו, ביום ששחינו היה בריכה. אין גלים, אין סחף, אין, אתה פשוט קל מאוד לשחות שם. אבל מה שלא ידעתי שיהיה, ורק הבנתי את זה כזה שבוע לפני התחרות, כי אני חושב שגם זה הייתה שנה טיפה חריגה, המים הם קרים, אוקיי? אני חשבתי שהמים יהיו 19 מעלות כזה 20, ואז שבוע לפני הבנתי שכנראה יש בסביבות 17-18, שזה קריטי, עוד מעלה 2 זה קריטי, ובפועל, שהגענו לשם ושחינו יומיים לפני התחרות, היה 16.
וואו.
אז עכשיו 16, יש אנשים שעם חליפה זה סבבה להם לגמרי, לי זה קר, באופן כללי, וקר לי בפנים, אז חששתי מזה מאוד, כי באמת יש לי עבר של כמה פעמים היפותרמיה בתחרויות, גם במים, גם לא במים, אבל באליפות העולם באקסטרה לפני 3 שנים, בקושי צריכתי לסיים את השחייה, אבל באמת שם במולבנו, באיטליה, המים היו אפילו 14-15 מעלות. אז פה זה היה 16. מה שעוד עשיתי ועבד טוב, זה הבאתי איתי מהבית כובע נאופרן, שזה כובע לשחייה במים קרים, שהוא קצת מציק, כי הוא יושב כזה מתחת לסנטר, כאילו על הגרון, הסגירה שלו, אבל זה בהחלט עוזר, אני חושב שזה עוזר גם פיזיולוגית, כאילו מחמם את הראש, גם אולי מנטלית משהו, אבל זה שחיתי איתו באימון שעשינו יומיים לפני, והרגשתי שזה נסבל, שאני מכיל
את זה. אבל עדיין קר ונסבל.
כן, אבל היה לי ממש קר. כאילו, היה לי קר, וזה משפיע גם על היכולת לזנק חזק, גם על היכולת לשחות, וגם על ההמשך. כאילו, חששתי גם שיהיה לי קר כשאני אצא מהמים, ואני אתחיל לרכוב. אז יומיים לפני התחרות באמת שחינו שם, רחבנו גם הקפה על המסלול, והייתי מופתע כמה המסלול גם קשה פיזיולוגית, אבל גם טכנית, כאילו יש שם כמה וכמה סינגלים עם סלעים מכובדים מאוד.
תשמע, זה מוטיב שחוזר על עצמו בתחרות האלה, לא? אני גם זוכר כן. פעם קודמת באיטליה גם, אותו סיפור.
כן, כן. תקשיב, זה חלק מהקטע שלהם. המסלולים, הרבה מהם, כן? לא כולם. יש תחרויות אקסטרה שאני יודע שהן ממש לא טכניות וגם לא קשות פיזיולוגית יחסית, אבל הרבה מאוד מהמסלולים הם גם קשים פיזיולוגית וגם הם טכניים. הם לא לרוכבים שטח שלא יודעים לרכוב טוב בשטח. כל הזמן צחקנו שאם היינו מביאים כזאת תחרות לישראל במסלול כזה, מעט מאוד אנשים היו באים להשתתף, ומי שהיה בא להשתתף היה לא חוזר, כאילו. כי הוא היה כן. פשוט נאלץ ללכת ברגל הרבה, בקטעים טכניים וזה. כאילו עוד פעם, כי רוב הטריאטלטים בארץ שרוכבים שטח, הם לא ברמה הטכנית הכי גבוהה שיש, בוא נגיד ככה, ואני לא בטוח שהם היו מתמודדים טוב עם המסלול הזה. אז אתה יודע, זה מסלול לא פרייר בכלל, עוד פעם, גם 800 טיפוס ל-30 קילומטר, אבל גם הרבה סלעים, סינגלים, וזה לא פשוט. והריצה היא גם 400 טיפוס על 10 קילומטר, אבל הטיפוס הוא לא באיזה עלייה נוחה שאתה יכול לרוץ, כן, בוא נגיד, לא עולים עכשיו איזה עלייה נוחה כזאת, היא בדרך 4-4, שאתה אומר, אוקיי, סבבה, עלייה 4-5-7%, אבל לא, לא. המקטעי טיפוס, כמה מהם הם איזשהו קיר, שאתה הולך איזה 3 דקות, בהליכה...
הולך,
כן.
וואו.
כן, כמה קטעים, שאתה הולך איזה 3-4 דקות, בעלייה מאוד תלולה, ואתה צובר הרבה גובה, זאת אומרת, חלק מהגובה אתה צובר כן בריצה, אבל חלק מהגובה אתה צובר במקטעים שאתה, בגדול, אתה לא באמת יכול לרוץ אותם, כאילו, גם המקצוענים הולכים בהם. אבל שוב, זה חלק מהקטע של האקסטרה, כלומר, מי שהולך לאקסטרה, ברוב המסלולים, זה צריך לדעת את זה, שיש מקטעים שיכול להיות שצריך ללכת בעלייה. בירידה, אם אתה טכני וזה, אז אין בעיה לרוץ, כאילו, גם אם זה מאוד תלול וקצת סינגלים, סלעים וזה, אבל לי קשה לרוץ בירידות כאלה, בגלל הפציעה שלי באגן, אבל אפשר לרוץ, כאילו, מי שיותר, במצב יותר טוב ממני. זהו, אז הגענו באמת, נסענו ארבעה חבר'ה, רועי מילמן, מתן גדולטר, אמיר בחר ואני. הגענו שלושה ימים לפני התחרות, התאמנו שם על מסלול, אתה יודע, עשינו כזה הכרת מסלול והכל. זהו, ואז אני חייב להגיד דבר ראשון, התחרות, בעצם כל האקסטרות שהשתתפתי עד היום, לא מתחיל ב-6 בבוקר. אוקיי? התחלנו פה, זינקנו ב-10.
וואו, טוב.
כן, כן. עכשיו, אתה יודע, אני בדיוק התחלתי לכתוב על זה טקסט לשוונג, שעוד לא כתבתי ועוד לא העליתי, אבל אני מתחיל להישבר לי בארץ מכל הקטע של הזינוקים ב-6 בבוקר.
כן, אבל מה אתה יכול לעשות עם המזג אוויר? אתה יודע, בסוף קוטים
חלטה. אז אני יכול להגיד לך משהו? זה קשקוש. המזג אוויר זה קשקוש. אני אומר את זה, לא ניכנס לזה, אבל אני אומר את זה גם מבחינת זה שאין בעיה להתחרות בחום, וגם חצי מהתחרות בארץ בחורף, ועדיין מזנקים ב-6 בבוקר. עכשיו, מילא בכביש, צריך לפתוח את הכביש, אבל בשטח ממש אין סיבה.
כן, בשטח באמת, כן.
לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו, אפשר לדון בזה באחד הפרקים הבאים, אבל זינקנו ב-10, אז אתה קם בבוקר בנחת, אתה יכול לאכול, אתה יודע, להתארגן, הכל באור, הכל, אתה יודע. וזהו, אז זינוק הוא כאילו זינוק המוני מקו החוף, אתה רץ לתוך המים, אבל זה לא המון אנשים. וגם, אם יש משהו שלמדתי במהלך האקסטרות שעשיתי, הרבה מאוד חבר'ה באקסטרה, הם רוכבים מדהים, רצים טוב מאוד ושוחים בינוני. זאת אומרת, שאם אתה שחיין טוב, אתה די מהר בקדמת התחרות, בשחייה. וזה די מה שקרה לנו גם פה. מתן גדולטר שוחה יותר טוב ממני קצת, אמיר בחר גם. והם זינקו, אני התיישבתי על אמיר בחר בזינוק, ניסיתי כאילו ממש להיות עליו, ובגדול שחיתי עליו את כל ה-1500. וידעתי שמתן יפתח עלינו קצת, לא ידעתי כמה, בסופו של דבר הגענו לשטח ההחלפה, ראינו את מתן בדיוק מתארגן, ואמיר ואני הגענו, ובעצם היינו שלושתנו באותו זמן ב-T1. שחינו סביבות 24 גבוה כזה, 25 דקות, ו-1500 עם יציאה באמצע. אני לא יודע אם זה היה 1500, אולי אפילו טיפה יותר, לא משנה, שחינו סבבה, ובאמת היינו בקדמת התחרות, אחרי השחייה. זהו, עשיתי החלפה לרכיבה, התחלתי לרכוב, ואני לא יודע אם זה בגלל הקור, או בגלל שיש כמה עליות בהתחלה, היה לי מאוד קשה בנשימה, כלומר, הרגשתי ממש סוג של קוצר נשימה, וקושי לנשום, בכמה דקות הראשונות הייתי ממש באיזה היפרוונטילציה כזה, דווקא באופניים.
כן, נשמע לי שילוב של השניים, לא? גם קור, גם עלייה.
נראה לי, כן. נראה לי שהריאות היו בסטרס כזה, אתה יודע, התכווצו בגלל הקור והעליות וזה, וב-10 דקות הראשונות של הרכיבה הרגשתי ממש גרוע. סגרתי על אמיר בחר שהוא רוכב קצת פחות טכני ממני, ובאיזשהו שלב עברתי אותו, מתן היה כבר יצא קדימה. זהו, התחלתי לרכוב לנסות להיכנס לזון של התחרות, של הרכיבה והכל. אחרי בערך 3/4 הקפה הראשונה הגיע לאירועי מילמן מאחור, שהוא שוחק קצת פחות טוב, אבל רוכב ורץ יותר טוב. ורחבתי איתו עד סוף ההקפה, ואחרי זה קצת בתחילת ההקפה השנייה. מותר דרפטינג, אז אין בעיה, ישבתי עליו כמה שהצלחתי, באיזשהו שלב כבר לא הצלחתי, הוא רוכב יותר טוב ממני.
מה, במסלולים כאלה זה באמת, יש עדיין יתרון לזה? אני מניח שיש הרבה מאוד שינויים.
תכף דוגמה, בסוף ההקפה, בתחילת ההקפה השנייה, יש קטע שאתה רוכב איזה 2 קילומטר על כביש. מישורי. אז כן, אתה יודע, הדרפטינג הוא עוזר. אתה מתאושש טיפה, אתה...
כן,
זה עוזר. זהו, יצאתי להקפה השנייה ברכיבה, ורחבתי בסך הכל יציב את שתי ההקפות, גם בשלב הדופק, הנשימה נרגעה, והרגשתי יותר טוב ברכיבה. אני חושב שגם מה שקרה, הטמפרטורה קצת עלתה, והיה לי פחות קר. זהו, והגעתי ל-T2, בערך בזמן שחשבתי שאני אגיע ל-T2. אני הסתכלתי על התוצאות שנה שעברה, וראיתי שכדי להיות פקטור בקטגוריה שלי, אני כנתי נראית לעשות 3 שעות נמוך, כן? אם התנאים יהיו דומים והמסלול יהיה זהה. זהו, יצאתי לריצה, בריצה הרגשתי ממש בסדר, ורצתי סבבה מבחינתי, רצתי 52 דקות, משהו כזה. זהו, הגעתי לשער סיום, לא ידעתי באיזה מקום אני. מילמן הגיע כמה דקות פניי, מתן הגיע ממש 20 שניות פניי לשער סיום, ו... אמרתי להם, טוב, איזה מקום אנחנו, מה קורה, אף אחד לא באמת ידע. וזהו, התארגלנו, הוצאנו את הדברים משטח ההחלפה, הלכנו לדירה שלנו, ושם אמיר בחר כבר התקדם, אחרי שהוא סיים, והוא אמר לנו, באיזה מקום סיימנו. אז היה לנו נחמד לגלות שכולנו על הפודיום בעצם, סיימנו 4, כל אחד בקטגוריה שלו על הפודיום. הסתבר לי שניצחתי את הקטגוריה שלי. במהלך התחרות קשה לדעת, כי אתה לא באמת יודע, באיזשהו שלב היה שם את המקצה ספרינט, ואתה מתערבב איתם קצת, וזה, אתה קשה מאוד לדעת באיזה מקום אתה.
אגב, יש איזה סימונים על המתחרים כמו בטריאטלון, שאתה יודע מה הגיל לפחות, אם אתה מתחרה, או ש...
לא,
אין שום דרך לדעת.
היה לנו רק מספרים.
אז איך שום דרך לדעת, בגדול? גם מול ידך, אתה לא יודע אם הוא באמת בקטגוריה שלך.
לא, לא, כן, לא ידעתי כלום. פשוט התחרתי הכי חזק שאני יכול. זהו, אז בסוף עשיתי 3.02 וניצחתי את הקטגוריה שלי. לא היו המון מתחרים, כן? זה תחרות קטנה. אבל היו כמה וכמה חבר'ה שאתה רואה עליהם שהם חזקים וטובים ושהם באו באותה מטרה ומשימה לפודיום וסלוט לאליפות העולם והכל, כלומר, קל לזהות אותם, לפי איך שהם נראים ולפי האופניים שלהם והכל. ותכלס, אני ניצחתי את הקטגוריה שלי רק בזכות השחייה. היה מישהו שהגיע, סיים 3 דקות אחריי, הוא רחב ורץ כמוני. הוא עשה את ההחלפות טיפה יותר מהר ממני, והוא הפסיד לי איזה 4 דקות בשחייה, וזהו. כאילו, בוא נגיד, אם לא השחייה, הוא היה מנצח אותי.
אז לפעמים אנחנו מדברים על... היה שווה להשקיע כל השנים האלה, אתה אומר.
כן, כן, כן. אני אספר לך עוד אנקדוטה מצחיקה על השחייה. יש מושג שאנחנו לפעמים שומעים את המקצוענים מדברים, משתמשים בו, הוא נקרא panic training. מה זה panic training? זה שאתה... פתאום מגלה שהתחרות היא עוד רגע, ואתה עכשיו, אתה לא במצב טוב, ואתה עושה איזה בלוק של כמה ימים, או כמה שבועות של מלא אימונים וזה. זה בדרך כלל לא שיטה טובה, אנחנו יודעים את זה. אבל אני עשיתי קצת פאניק טריינינג בשחייה, כי מה שקרה, הרי הייתה את המלחמה. אנחנו, גם במהלך המלחמה, חשבנו שאנחנו לא נוסעים לאקסטרה ביוון, וגם במהלך המלחמה הבריכות היו סגורות. ואני לא התעקשתי כזה לשחות. שחיתי אולי איזה פעמיים, אבל לא באמת שחיתי. לא, כי גם חשבתי שלא תהיה תחרות, שלא ניסע כאילו, וגם אמרתי גם אם כן, הכל טוב, אני לא כזה דרמה מבחינתי. ואז באמת 2 לפני התחרות הבנו שכנראה אנחנו נוסעים לתחרות, ואמרתי, טוב, אני קצת בחודש וחצי האחרונים לא באמת שחיתי, אני צריך לעשות רגע איזה בלוק של שחייה. ובשבוע לפני, לא בשבוע התחרות, שבוע אחד לפניו, אני חושב שחיתי כל יום ברצף איזה 5 ימים.
כמו שאני מכיר אותך, כל שחייה זה 4 קילומטר, 4-5 קילומטר.
בין 3 ל-4, אוקיי? שחיתי, ואז, אתה יודע, תקשיב, תוך שבוע כזה, הרגשתי שאני סבבה לגמרי בשחייה, כאילו. כן. אז עשיתי קצת פאניק טריינינג, מה שאנחנו בדרך כלל, אתה יודע, אומרים לא לעשות. בשחייה אין בעיה לעשות, כי הסיכוי להיפצע הוא די קטן. וגם בשחייה יש את כל הנושא של התחושת מים, ומספיק שאני שוחה 4-5 פעמים ברצף, באותו שבוע, אני מרגיש שכאילו הכל חוזר אליי. ולמרות שאני לא שחיין ולא הייתי שחיין, בשחייה אני לא צריך הרבה כדי לחזור להיות בסדר בשחייה, כאילו. מספיק 4-5 אימונים ואני כבר מרגיש איזשהו הבדל. וזה מה שהיה, כאילו, נסעתי לתחרות ביוון בתחושה שאני סבבה בשחייה, כאילו. אני אשחה בסדר, כאילו, אם המים לא יהיו מאוד קרים וזה, אני אשחה בסדר. אז זה סתם עוד איזה אנקדוטה לגבי הפאניק טריינינג שעשיתי בשחייה. אגב, שחיתי גם עם חליפה חדשה, עם דגם חדש של סלפי, הם עשו עוד אולטימייט חדשה, אני כבר לא זוכר, נדמה לי שהיא נקראת 4.
4, כן.
כן. שינו לה את השרבולים, וזה מי שיש לו בעיה של חופש בידיים, בכתפיים, החליפה הזאת היא מאוד תעזור לו. לי בדרך כלל אין בעיה, כלומר, היה לי טוב גם עם כל האולטימייטים הקודמות, אבל הם עשו פה פשוט משהו בכתפיים, שרבולים הרבה יותר דקים, עם הרבה יותר חופש בכתפיים, נגיד לך שאתה סובל, יכול להיות שהחליפה אותי תעזור לך, כי הם שינו את השרבולים משמעותית. והדבר השני שהרגשתי, שהיא יורדת מאוד מאוד בקלות, יותר בקלות מכל חליפה אחרת שהייתה לי ever.
כן, טוב, זה תמיד יכול להיות מבאס, שזה פתאום נתקע לך על הרגל בשטח החלפה, ואתה צריך, אתה יודע, למשוך ולמשוך ולמשוך.
כן, כן. אז וואו, החליפה הזאת, תקשיב, היא עפה ממני. אני כאילו הייתי מופתע כמה קל ומהר להוריד אותה גם בתחרות. זהו, סך הכל, שוב, הייתה לי תחרות.
מה זהו, בסוף, גם יש סלוט, להליפות עולם. כן,
כן, כן. כן, כן, קיבלנו סלוט להליפות העולם. בגדול, אם אתה על הפודיום בתחרות כזאת, אז סלוט. ועכשיו אנחנו בדילמה, כן? כל אחד מאיתנו, מארבעתנו, כי אליפות העולם מסורתית 25 שנה הייתה בהוואי, היא הייתה במאווי, ולפני כמה שנים אחרי הקורונה וזה הם העבירו את זה לאיטליה, למולוונו, והתחרתי שם פעם אחת, ועכשיו הם העבירו את זה השנה לניו מקסיקו, שזה מדינה בחלק הדרומי של אמריקה, של ארצות הברית, בעצם צמודה למקסיקו, נושקת לקולורדו, ליוטה ולאריזונה. ואליפות העולם היא ב-10 לאוקטובר, שזה אומר גם לנסוע להרבה זמן, נסיעה רחוקה יקרה והכל, אבל גם זה מתנגש עם האפיק, עם אפיק ישראל. אפיק ישראל הוא ב-14 לאוקטובר, כך שזה לא ריאלי, אם אני הולך לאליפות העולם באקסטרה. וזה קצת מבאס אותי, כי רציתי לעשות אפיק השנה. לא עשיתי שנה שעברה, ואני בדילמה, יש לי עוד 3 ימים להחליט, אם אני הולך לאליפות העולם באקסטרה או לא.
כן, שמע, בוא נגיד שזה בהחלט מקום רחוק, אבל לנסוע, מאוד.
כן, כן, רחוק, יקר, הכל, כן, אז זהו, בגדול, אלה החוויות מאליפות העולם באקסטרה, סליחה, מאקסטרה יוון. ממליץ למי שאוהב שטח והוא טריאטלט ויודע לרכוב שטח ולא חושש לרוץ בשטח, זה חוויה מאוד שונה.
אחרי מה שסיפרת, זה גם לא חושש לרכב גם. כן, כן. כי נשמע שיש פה חתיכת מסלול.
נכון, אבל אני יודע היום כבר להגיד איזה אקסטרות בעולם, הם לא כאלה טכניות. כלומר, אני כבר מכיר את הסבב די טוב. ויש כמה תחרויות שהן הרבה פחות טכניות, כאילו, ואם מישהו הוא יודע לרכוב שטח, אבל לא כזה טכני, אז הוא יכול לבחור בתחרות שהיא יותר מתונה מבחינה טכנית.
כן. מגניב, מגניב. טוב, נמשיך. אני אספר גם, פעם קודמת סיפרתי, אתה יודע, אני מתאמן איזה טרק במולבלן, להקיף את המולבלן בשישה ימים. אז גם אני, בוא נגיד, יש לי זה עלייה על יד הבית, אני גר ליד הים, אז בחיפה, אז יש את פרויד, זה עלייה מפורסמת. אז אני עולה הרבה מאוד מהבית עד האוניברסיטה, יש שם איזה אנטנה, מעל האנטנה, זה 600 מטר טיפוס. בזמן האחרון אני מוצא את עצמי חי על, על העלייה הזאת. תשמע, זה רע, אתה יודע, זה... גם אני מאוד לחוץ בזמן, אז אין לי זמן יותר מדי לנסוע למקומות אחרים, אז אני כל הזמן די עושה אותו דבר.
כן.
שמע, אתה יודע, אתה לא מסתכל על המהירות, זה בדרך כלל רק זמן, או קילומטרז שאני רוצה להגיע, או טיפוס. אבל אתה יודע, הייתי בטוח שאני הדפוק היחיד שאני כל הזמן עושה את זה, ואתה יודע, בסטראבה אתה אוטומטית אגדה מקומית.
כן.
אתה עשית את הסגמנט ההזוי הזה, לא יודע, איזה 10 פעם בחודשיים האחרונים, לא יודע. ואז פתאום אני רואה, אתמול נניח, יש איזה מישהו שמגיע ועושה 11 פעם.
וואלה, גדול.
אז מה עושים? זה מישהו מחבר בו, כי אני עוד פעם על העלייה.
ברור, מה, אין שאלה. אתה חייב להיות אגדה מקומית.
לא, קיצר, אז באמת, זה בוא נגיד אימונים אחרים ממה שפחות הייתי עושה עד היום שנים. תשמע, זה מחזק, אבל באמת, אתה יודע, זה כל פעם לצאת לעליות האלה, ואתה, אתה יודע, אנחנו רגילים לרוץ יותר מהר, ופתאום, אתה יודע, זה קצב שונה, זה משהו אחר לגמרי, וזהו, אתה יודע, אבל אני עדיין עושה את זה, ואני אומר, וואו, כאילו, בסוף האתגר שם יהיה לעשות את זה, אתה יודע, כל יום איזה 30 קילומטר, עם איזה יותר מ-1,000 מטר טיפוס, אני עדיין לא תופס את זה, אבל זהו, ממשיך באימונים.
תקשיב, אני דיברנו על זה הרבה פעמים, אתה יודע מה הדעה שלי. אני חושב שהאימוני העליות האלה בריצה, אימונים במסלולים מאתגרים וקשים, זה הדבר שהכי משפר את היכולת ריצה, כי זה פשוט מחזק מאוד את הרגליים, ובמיוחד כל השרירים האחוריים, מה שנקרא הגלוטאוס, האמסטרינג, הסולאוס, תאומים. אני חושב שאם בסוף ההכנה הזאת, אתה סתם, נגיד היית הולך למרות הרצליה, כן? לעשות מרות 10, היית עושה תוצאה מעולה. בלי שעשית אימון אחד מהיר, או אינטרוול אחד במישור. אתה מבין את
כן? כן, כן. היה מעניין לבדוק את זה באמת. אולי, אולי באמת לבדוק את זה.
אני סתם זורק מספר. היית עושה 37 דקות. וואלה. אני חושב. כן.
כן, ושמע, אני בכלל עושה, אתה יודע, את, האמת היא שאת האימון, בגלל שאני רץ הרבה קילומטראז', אז דווקא את ה-VO2 Max, אתה יודע, את האימוני סף והכל, מעל הסף, אני עושה על, דווקא על האופניים, כן. לשמוע יותר לרגליים. אז תחשוב שכרגע בחוץ אני לא רץ אימונים מהירים בכלל. אז באמת שוב. יהיה מעניין, אתה יודע, לראות את זה. אולי נבדוק את
זה. זה מה שאני אומר, שזה לא משנה, אם אתה רץ הרבה בעליות, זה יותר יעיל, ועם כן. הרבה פחות סיכון לפציעות. אני אגיד לך עוד, במקרה שמעתי את ילה גיינס, ילה גיינס שהוא אלוף העולם ב-70.3, והתחרה בטקסס לפני כמה שבועות, ואפשר לדבר על זה תכף, ולא סיים את התחרות, אז הוא אמר שהייתה לו בעיה במה שאנחנו מדברים הרבה, המסקולר אינדורנס, הסיבולת שריר, העמידות.
כן.
ובגלל זה הוא לא סיים את הריצה. אז שאלו אותו מה אתה עושה כדי לשפר את זה, כי הוא הולך לאיירומן לייק פלסיד בקיץ, אז הוא אמר, אני עושה הרבה long trail runs, הרבה ריצות שטח ארוכות, במסלולים קשים, מאתגרים כאילו, אתה מבין?
כן.
הוא גר באוסטרליה, אז הוא פשוט יוצא לרוץ מהבית, והוא רץ בבוש. והוא גם, אגב, הוא לוקח איתו חוסם וורקים, כי יש שם נחשים.
אז, גדול.
כן, כן, יש שם מין חוסם וורקים מיוחד כזה, נגד נחשים באוסטרליה. אז... אני מאוד מאמין בזה. אני תמיד אומר, מסלולים כאלה קשים בשטח, זה הדבר שהכי משפר את היכולת ריצה מבחינת העמידות, כן? לא המהירות, כן? אבל אני חושב שגם אם תלך עכשיו לסתם למרות הרצליה ותרוץ 10, אתה תרוץ על קצב 3.40, 3.45, לדעתי בכיף.
כן. טוב, אולי נבדוק את זה.
כן, לגמרי.
אוקיי, okay, טוב, אז יאללה, בוא נדבר קצת, באמת היה הרבה אירועים שקרו מהפודקאסט האחרון, בוא נדבר קצת על המרכזיים יותר, קודם כל פרי רובה, בוא נדבר, נשים וגברים.
וואי, פרי רובה זה המרוץ אופניים, בעיניי הכי מעניין כל שנה, עם כל הכבוד לכל הקלאסיקות האחרות, אני פרי רובה, זה בגדול יום שבו אני אומר, יום ראשון בחמש, בדרך כלל אני נכנס למים לשחות, אבל קשה לי, קשה לי, ביום של פרי רובה, קשה לי ללכת לשחות, כי המרוץ הזה סופר מעניין. פאנצ'ר גייט השנה,
כן,
כולם התפאנצ'רו, ממש. עכשיו, זה קטע מאוד מעניין, זה גם, אתה יודע, נושא בפני עצמו, איך כל הטכנולוגיה משתפרת, וצמיגים חדשים, ופנימיות TPU, וטיובלס, וכן, ולא, וצמיגים 36, ואולי 40 בכלל, וזה, ובסוף, כל הבכירים התפנצ'רו, גם ונדרפול, גם ונארד, כן, גם פוגצ'ר.
ונדרפול הכי אכל אותה, אבל דעתי, לא?
הוא אכל אותה עם השתי דקות, והוא כמעט סגר אותם, ובסוף לא הצליח לסגור אותן. אבל היה קרוב מאוד, הוא רחב בעיניי הכי מדהים בתחרות, אבל הוא לא ניצח, כי הוא פשוט הפסיד שתי דקות בנקודה כבר שהיה קשה מאוד לסגור. הוא הצליח לסגור את זה לכדי כמה שניות, אבל זהו. בסופו של דבר, הגיעו פוגצ'ר ווונארט, לוולודרום, ווונארט ניצח בספרינט. פוגצ'ר אחר כך הבנתי שאמר שאולי היה לו איזה slow leak, היה לו איזה פאנצ'ר כזה זה, אבל ווונארט בספרינט הוא יותר חזק מפוגצ'ר, עם כל הכבוד. וואו, היה מרוץ מדהים בעיניי, אבל באמת, שאלה טובה, למה יש כל כך הרבה פאנצ'רים, דווקא כשהצמיגים כאילו משתפרים, ועושים צמיגים יותר רחבים ויותר
זהו,
טובים.
זהו, דווקא כאן, כאילו באמת הטרנד הזה של הצמיגים רחבים, אולי הכי ראינו אותו, מ-32 עד 35 מילימטר, אני חושב. זה שזה, אתה יודע, זה מה שקפיצה כאילו למעלה. ועדיין, מוזר. אני, או שזה צמיגים שהם עדיין מנסים, אתה יודע, בגלל שהם כן עדיין רוצים סטורה מאוד מהר, עדיין מבטרים שם על דברים מסוימים, בשביל המשקל, אני לא יודע, אבל מוזר, אין לי הסבר. יש את עניין גם כן?
אני, יש לי כמה השערות. א', אני חושב שלפעמים הולכים נמוך מדי, הולכים מה שנקרא רחוק מדי עם הלחץ אוויר הנמוך, אתה מבין מה אתכוון? כאילו, כן. מורידים, מתישהו לדעתי זה בסוף נהיה מוגזם וזה מתנקם בך, הלחץ אוויר הנמוך מדי כאילו. והדבר השני, שאתה יודע, אני גם שמעתי את זה בפודקאסטים, מה שקורה, הם כולם הולכים לעשות בדיקות על המסלולים לפני התחרות הזאת. הם בודקים את הציוד, את האופניים, את הזה, את הכידון, את הפה, את השם, והם בודקים כאילו גם את הצמיגים, אתה יודע, הם הולכים לרכוב על כל הקטעים הקשים כמה שבועות לפני התחרות, לבדוק שהצמיגים וזה. ובבדיקות הצמיגים בסדר, אין להם פאנצ'רים. אבל אז ההשערה שהיא נשמעת לי מאוד הגיונית, שהרבה מהבדיקות שהם עושים הם לא בקצב תחרות. הם פשוט רוכבים על איזשהו מקטע. סתם, נגיד הם רוכבים על מקטע שהוא נחשב הכי בעייתי שם, ורוכבים עליו נגיד, לא יודע, 35 כמש באימון. ובפועל בתחרות הם רוכבים את אותו מקטע ב-45 כמש. זה לא אותו דבר. ואתה יודע, אחת ההשערות היא שזה מה שגורם לכל הקשל של הציוד, שפשוט בתחרות הם רוכבים בקצב הרבה יותר גבוה מאשר בהכרת מסלול או בחינת ציוד, והמסקנה היא שהם פשוט צריכים לבחון את הציוד, כנראה נגיד לעשות מוטור פייסינג או משהו עם אופנוע מקדימה, ולסוע הרבה יותר מהר.
כדי, תגיד לי, איזה אופנוע יכול לנסוע בדבר הזה?
לא, אופנוע אין לו בעיה, הוא יכול
לנסוע. אופנוע שטח, אבל כן, אופנוע שטח כזה.
זהו, אבל זה גם היה מעניין, אתה יודע, אנחנו שאנחנו מדברים הרבה על צמיגים, ואנחנו רוצים תמיד גם לנסוע מהר, אבל גם לא להתפנצ'ר, פה הם כולם נסו מהר, אבל התפנצ'רו.
כן. אגב, אתה יודע כמה מהר? מהירות ממוצעת של, ה, אתה יודע, של הפרי רובי השנה, כמעט 49 קמ"ש.
כן, זה דעתי היה הכי מהיר אי פעם.
כן, כן.
כן. אז אומרים שגם בגלל זה היה הרבה פאנצ'רים כנראה, כי הם פשוט כל כך חזקים ונוסעים כל כך מהר, שבאמת הציוד הוא, ב, אתה יודע, הוא בנבחן באקסטרים, מה שנקרא.
כן.
זהו, מה עוד ראינו שם? טכנולוגית ראינו שם משהו שנקרא ונטיל כפול. לא יודע אם אתה שם את הלב.
כן, כן, כן.
זה גם מעניין, כאילו, ש... איזשהו סוג של ונטיל כפול, שהם בעצם אומרים, אוקיי, אני שם לך פנימית TPU, נגיד, ויש לה ונטיל, אבל אתה, הצמי גם, יש בו אוויר, ויש לו ונטיל טיובלס. אז גם אם הפנימית TPU מתפנצ'רת, אתה יכול להמשיך לרכוב טיובלס.
כן. שמע.
לפי מה ש...
בוא נגיד שלא ראיתי שזה עזר פה יותר מדי.
כן.
זה נשמע אחלה, זה נשמע ממש אחלה. והאמת שבהתחלה שהסתכלתי על זה, הייתי בטוח שזה מין ונטיל, והוונטיל השני, כי זה נהיה מוזר, זה נהיה כאילו זה ממש שתי ונטים על הגלגל. הייתי בטוח שוונטיל אחד איכשהו שולט על הלחץ אוויר של הגלגל, ואתה יכול כאילו דרכו, אתה יודע, לשלוט בזה, והוונטיל השני הוא רגיל. אבל כן, אני לא יודע מה להגיד על הטכנולוגיה הזאת. זה נהיה מוזר. האם זה הוכיח את עצמו? לא.
כן.
אבל בוא נראה. בסדר, אתה יודע. זה אפטיפוס.
כן, כן. כן, אז זהו, אז הפרי רובה, אמנם עבר הרבה זמן, אבל זה היה מרוץ כל כך מעניין ש...
רגע, ובנשים, בנשים, בנשים לא התייחסנו.
וואו, אני לא זוכר, עבר הרבה זמן.
פרנציסקה קוך נהיה לי, היה שם ספרינט גם, צמוד בסוף. ותשמע, גם, אתה יודע, מסלול סופר קשוח, ואתה יודע, אתה יודע, תמיד מעניין לראות אותם גם, אתה יודע איך הם מסיימים את זה, אתה יודע, כאילו, לא יודע מה הם עברו. אז זהו, מרשים, ואתה יודע, בוא נראה מה, אתה יודע, יקרה גם בשנים הקרובות, אבל צריך להגיד שוואן ארט, אני חושב ש... זה ניצחון ראשון שלו בתחרות הזאת, אחרי איזה 7 פעמים שהוא ניסה, הוא היה קרוב שם לשחייה, אז סוף סוף הוא, אתה יודע, כתף את זה.
כן, כן, כן. הוא רוכב מדהים, ובשנים האחרונות היו לו הרבה נפילות, והתרסקויות, ופציעות, וכישלונות, אבל הוא עדיין רוכב מדהים, הוא פשוט רוכב בדור, שיש לך את פוגצ'ר, ווינגוגרד, ווונדרפול, רמקו, אז אתה יודע, הוא לפעמים טיפה בצל שלהם, אבל הוא, מי שזוכר, בדיוק היום מתחיל הג'ירו, שנה שעברה ניצח יייץ את הג'ירו, בזכות ואן ארט, אוקיי?
נכון.
ואן ארט בעצם סידר לו את הניצחון. הוא לפעמים הגיבור הטרגי כזה, וכשהוא ניצח השנה בפרי רובה, כולם מאוד צמחו, כי גם הגיבור הטרגי, אתה רוצה שהוא לא יהיה טרגי, הוא יהיה גם קומי מדי פעם.
כשהוא לא מתרסק, אז תמיד יש לו סיכוי להיות על, אתה יודע, על הפודיום ולנצח.
כן, כן. בוא נגיד רגע עוד מילה על פוגי, על פוגצ'ר. השנה הוא נראה יותר חזק אפילו מבשנים הקודמות. וכשמסתכלים עליו, א', הוא כרגע במשקל טיפה יותר גבוה, כי הוא אמר, אני לקלאסיקות רוצה להגיע עוד 2-3 קילו, כי זה מרוצים שבהם אין הרבה משמעות לבט לקילו, להפך, צריך עמידות והכל, ואין לה להיות עכשיו של 10% חצי שעה, כמו בטור. ודבר שני, הוא מסתבר שהוא בילה המון בחורף, ובחודשים האחרונים בחדר כושר.
אוקיי. באמת.
כן. עכשיו, זה מעניין, כי לא דיברו על זה, ולא ראיתי שעלה משהו מהרשתות וזה. הוא כאילו תמיד משתף את האימונים שלו וזה, אבל לא, להבנתי, הוא לא כתב ולא העלה כלום מהחדר כושר. וכנראה, בשקט בשקט, הוא בילה הרבה בחדר כושר בתקופה האחרונה, ומאוד חיזק את הרגליים.
עכשיו, מאוד חיזק. אז מה יהיה עכשיו?
מה יהיה עכשיו? אתה רואה מה, מה יהיה עכשיו.
כן, כן.
אנחנו מדברים המון על החיזוקים, ועל כמה, האם ספורטאי סיבולת, רוכבים, רצים וטריאטלטים, צריכים לעשות חיזוק כושר, חיזוקים, כן או לא, יתרונות וחסרונות, האם רק לאנשים מבוגרים, לחובבנים, ובעצם מקצוענים לא צריכים את זה. אז הנה, אולי פוגי יביא את השינוי.
כן, כן, אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו, אני חייב להגיד, תשמע, הבן אדם רוכב כל יום כנראה הרבה מאוד קילומטרים, נכון? אין כנראה יום בלי, תודה. ובנוסף לזה, אתה יודע, זה גם אחרי דקור ששמע, לעשות התרגילי חיזוק האלה, שאתה עייף מאוד מהרכיבה, והוא כנראה רוב השבוע עייף. אני טועה אם אין לזה כאילו תפוקה שולית פוחתת, אתה יודע, האם, אתה יודע, באמת כל החיזוקים האלה, האם אחרי כמה זמן ההפך דווקא, אולי יש לזה פחות, אתה יודע, השפעה, ההפך זה אולי דווקא יותר מעייף אותך, יותר דווקא עושה אותך, מפריע כבר בשלב מסוים, אם זה כבר יותר מדי, לא?
תראה, זה תמיד השאלה. תמיד השאלה, גם לא חובבנים זה נכון, גם מבחינת ניהול זמן, וגם מבחינת ניהול אנרגיה. כאילו, האם אתה... אז אני תמיד מחלק את זה לתלוי מתי, כן? אם אתה עכשיו במאני טיים של הכנה למרתון, לאיירומן, ואתה עכשיו נגיד, 5-6 שבועות האחרונים של ההכנה לפני הטייפר, אז אולי לעשות חדר כושר פעמיים שבוע, פול בדי, פול פאוור, זה לא נכון לעשות את זה, כי זה עומס מוגזם, ואולי זה לא ניצול הכי טוב של הזמן, וגם זה עומס מוגזם, ובסוף יהיה לך קשה לרכוב ולרוץ, ואתה אולי אפילו תהיה עייף מדי, או לא יודע מה. אבל לפני זה, נגיד, עד החודשיים האלה, בהחלט אני חושב שחדר כושר וחיזוקים וזה, זה ניצול מצוין של הזמן. עכשיו בוא ניקח אחד כמו פוגצ'ר, בוא נניח שהוא רוכב 30 שעות בשבוע, בסדר? בשוטף. בוא נניח שעכשיו, במקום לרכוב 30 שעות בשבוע, הוא רוכב 26 שעות בשבוע, ושלוש פעמים בשבוע הוא הולך לאיזה שעה, שעה וחצי לחדר כושר. אוקיי? והוא רוכב 5 שעות פחות, או 4 שעות.
אבל אתה יודע שזה לא ככה. הוא לא רוכב 5 שעות פחות, אני לא
מאמין בזה. לא, יכול להיות שכן. אתה לא יודע, יכול להיות שכן. בוא לצורך הדיון נניח שכן.
אוקיי.
עכשיו השאלה היא אם זה שהוא רוכב 4 שעות בשבוע פחות, אבל מבלה אותן בחדר כושר, בסופו של דבר יביא אותו, נגיד, לטור דה פרנס, חזק יותר, בכושר טוב יותר, או לא. היה עדיף שהוא ירכב את הארבע שעות האלה. עוד ארבע שעות בשבוע, אתה מבין? אני, כן. בדעה, שעדיף לרכוב 26 שעות בשבוע, ולעשות 3 פעמים בשבוע חדר כושר, ולא לרכוב 30 שעות בשבוע. כי ההבדל בין 26 ל-30, זה תמורה שולית פוחתת.
אני איתך, אני איתך, אני בראש שלך, אבל איך אגיד, עם כוח המציאות ומה שאני רואה שקורה כרגע בעולם, ואיך שהם מתאמנים ועם השעות, זה נראה שהיום כולם פשוט מנסים לדחוף כמה שיותר שעות, והיעילות הזאת שאתה מדבר עליה, איפשהו אני מרגיש שזה קצת, הטרנד הזה ירד קצת. לא יודע, זה הרגשה האישית שלי.
כן, לא, אני מבין מה אתה אומר. אני חושב שמרוץ השעות הוא לפעמים סתם קיצוני. וסתם הופך להיות כאילו קצת אגו.
garbage miles, אתה אומר.
כן, אתה יודע, הוא מתאמן 35, אז אני אתאמן 40. הוא מתאמן 40, אני אתאמן 41.
כן.
לא יודע. בעיניי זה לא בטוח שזה הכי אפקטיבי.
כן. טוב, מכאן בואו נעבור את... היום אנחנו אגב הולכים לעבור על כל ענפים, אופניים, ריצה, טריאטלון. בואו נעבור לריצה. אז שמע, היה לנו את המרתון לונדון, סאב שעתיים. שלושה אנשים ירו את השעתיים, אבל הראשון, איך קוראים לסורוי או משהו, שכחת ישם, סבסטיאן סורוי נראה לי, שמע, יורד את השעתיים. אני חייב להגיד, אני ישר הלכתי לבדוק, אני יודע שהמרתון לונדון, המסלול מדוד, ואתה יודע, זה מאושר, וזה מדוד ברמה של זה יוצא על הנקודה, זה 42.195. הלכתי לבדוק אם היה איזה שהם שינויים השנה, לא, זה מדויק. אולי רק מדברים שם, אתה יודע, מסתכלים על... אתה יודע, התחלתי גם לחקור את זה יותר לעומק, כי אמרתי, אין מצב, אתה יודע, הרי היה לנו גם את נייקי, את כל ה... אתה יודע, סאב 2 עם קיפצ'וגי, שניסו לעשות את זה בצורה מלאכותית אפילו, שיורד את השעתיים, הוא לא הצליח בצורה מלאכותית, ופתאום אנחנו רואים שלושה אנשים יורדים את ה... אתה יודע, את השעתיים.
שניים יורדו את השעתיים.
שניים?
אחד עשה שעתיים ועוד משהו, וקצת, כן.
אוקיי, משום חשבתי שלושה, אוקיי. אז אוקיי, כמובן מדברים שם על הנעליים, נכון? שוב פעם הנעליים. אבל בוא, כמה טכנולוגיית נעליים קבצה מלפני כמה זה היה? שנתיים? אני לא יודע איך, כאילו, אנחנו גם משך גם לדבר פה על קפיצות לא מוסברות ביכולת. אבל בוא תסביר לי.
אז אני אגיד לך, קודם כל, מרתון לונדון הוא מרתון בוודאי שהוא תחת ההגדרות של איגוד האתלטיקה הבינלאומי. יש הרבה הגדרות, לא רק המרחק. למשל, מרתון לא יכול להיות point to point ולהיחשב כמרתון חוקי.
כמו בוסטון, אני אחרי בוסטון היה לי זה ככה, נכון? היה לי זה...
האמת שאני לא יודע, אבל אני אומר, יש מרתונים שהם point to point, אז זה בעיה, למה? כי יכול להיות לך סתם לתוך העניין רוח גבית כל הדרך ביום נתון, וכל התוצאות יהיו הרבה יותר מהירות, אוקיי? אני עשיתי מרתון כזה. עשיתי מרתון מלבון. במרתון מלבון לוקחים אותך באוטובוס מהסיטי, ממרכז העיר בבוקר, מורידים אותך 42.2 קילומטר ממרכז העיר, ועכשיו אתה רץ חזרה למקום שעלית בו על האוטובוס לתוך העניין, אוקיי? זה נחמד. יש שם פרוור, זה היה ככה בעבר, נקרא פרנקסטון, ופשוט תרץ מפרנקסטון to the city, זה כאילו המראטון. אני עשיתי אותו, בשנה שאני עשיתי לא הייתה רוח לא גב ולא פנים, אבל בהחלט יש שם שנים שיש רוח פנים או גב, ואתה רואה את כל התוצאות, כל המשרה, זז שמאלה וימינה על הגרף, בהתאם לרוח שהייתה. אז מרתון לונדון הוא מרתון חוקי קודם כל, אסור גם שיהיה נגיד יותר מאחוז מסוים של ירידה, זאת אומרת, אתה לא יכול שהמרתון יתחיל במקום מסוים ויסתיים במקום אחר, ושכל הדרך זה יהיה ב2% ירידה, כן? וגם לא חוקי, דברים כאלה.
כאילו החוקים נוקשים לצורך העניין.
החוקים הם, כן, הם נוקשים, ואז המרתון הזה הוא לגיטימי והתוצאות לגיטימיות. אתה יודע, היה שם כנראה שילוב של המסלול מהיר, והתנאים היו כנראה טובים. ואתה צריך דבוקה של כמה רצים טובים כדי שידחפו אחד את השני. הם גם כנראה ניהלו את הריצה ממש טוב, כי הם עשו נגטיב ספליט קטן. אתה יודע, הנעליים השתפרו בעוד 0.5%, אוקיי? בסדר, הנעליים האלה שעולות 500 יורו של אדידס, שהם רצו בהן, השתפרו בנגיד 0.5%, בסדר? אפילו לא 1%. 0.5% על 120 דקות, זה המון.
כן, כן, זה נכון.
וזהו, נגמר הדיון, אתה מבין?
כאילו, כן, זה נכון, במידה מסוימת זה מבאס שזה ככה. אבל כן, תשמע, עושה שעה 59.30, זה דעתי הוצאה סופית.
והשני עשה שעה 59.40 או 41, משהו כזה.
כן.
וזה המרתון הראשון בחייו.
כן. וגם הם יחסית צעירים, הראשון דעתי בין 31, כאילו, תשמע. אגב, עכשיו שהמחסום הזה נשבר, זה כאילו אני מרגיש אוקיי, הם יהיו הראשונים. שוב פעם, זה לא חבר'ה שבאו משום מקום, הבחור הזה הראשון שניצח, הסבסטיאן הזה שהזכרתי, אז הוא גם ניצח את לונדון שנה שעברה, וגם את ברלין דעתי, זה לא מישהו שבא משום מקום, כי זה דבר ראשון שאתה יודע שבדקתי, אמרתי רגע, מה קורה פה? וזה אני אומר כאילו, אתה יודע, כמובן אני בטוח שהיה גם בדיקות סמים אחרי הדבר הזה, לא יודע, לא שמעתי שום דבר לגבי זה עדיין, אבל...
אז רגע, אני אעצור אותך, כי אתה יודע שאני, זה מאוד תמיד מעניין אותי. מסתבר שאדידס מימנו לו, לבחור הזה, שניצח, נדמה לי משהו 15 או 25 בדיקות חומרים אסורים, יהיה זומות.
וואו.
כל... התקופה האחרונה, רנדומלי, כלומר, הוא לא ידע מתי באים אליו, אבל באו אליו לבדוק אותו, ביוזמת אדידס. אדידס מימנו את הבדיקות, אוקיי? כי אדידס אמרו, א', אנחנו לא רוצים, חס וחלילה, שספורטאי שלנו ישתמש בחומרים אסורים וזה, ב', אנחנו רוצים שאף אחד לא יצקצק אחרי התחרות, ויגיד, לא, לא יכול להיות, בחומרים אסורים וזה. אז הוא נבדק מלא פעמים, אוקיי?
טוב.
זאת אומרת שעננת החומרים האסורים אפשר הפעם לגמרי להסיר אותה.
יפה, יפה. אז באמת, כאילו, אתה יודע, גם אני חפרתי, אין פה שום כוכביות לצורך העניין. השיא האמיתי, מדהים, ובואו נקווה שזה שיא יפתח, אתה יודע, לדברים הבאים. אתה יודע, כי נראה שזה רק הולך לרדת מכאן.
מסכים איתך. אני מאמין שאנחנו נראה עוד סאב שעתיים כבר השנה.
כן, ורק צריך להגיד, הנעל הזאת של 500 יורו שהזכרת, זה נעל שבגדול תרצת פעם אחת, את המרתון, וזורקת.
סבבה.
כן.
כן, אז אתה מבין שזה העניין, אתה מייצר כזה חומר, הנעל גם שוקלת פחות מ-100 גרם, אוקיי? אז חומר מאוד לא עמיד, אבל מאוד יעיל כנראה.
כן, ואני חושב, צריך להגיד את זה, זה לא לכולם. כן, שוב פעם, המשקל של הנעל... לא הייתי רץ לקנות הנעל, לצורך העניין.
לא, ברור שלא, כי א', יש פה הרבה עניין של משקל עצמי, של הבן אדם, וב', יש הרבה עניין של קצב. יש נעליים שאם אתה לא רץ בקצב מסוים,
מדויק, נכון.
זה גם לא בטוח אפקטיבי, וגם זה מאוד לא יציב. אתה מבין, אם אתה לא נוחת על החלק הקדמי של כף הרגל, וזמן מגע בקרקע שלך, הוא לא מאוד מאוד נמוך, הנעל, כשאתה נוגע בעקב עם הנעל הזאת, עם הנעליים האלה, העקב הוא בדרך כלל מאוד מאוד צר, ואתה מייצר וובל
נכון.
של קריסה, ובמרתון זה אפילו עלול א', לפצוע אותך, ב', לפגוע לך בתוצאה, כי אתה פשוט מאוד נעייף את כל השרירים המייצבים, ואחרי, לא יודע, 35 קילומטר, יכול להיות שהרגליים מאוד יתעייפו, כי אתה כל הזמן בפיצוי ומנסה לייצב את עצמך. והיום בעצם לכל החברות נעליים, יש דגמים שהם דגמי הקצה התחרותיים, עם הרפידות קרבון והחומרים הכי מתקדמים והכל. הן לא מתאימות, הנעליים האלה לא מתאימות לכולם. בטח לא מבחינת משקל גוף והכל, וגם מבחינת קצבים, מי שלא רץ מעל קצב מסוים, ומי שמתחיל... לנחות בחלק האחורי של כף הרגל, וזה העקב כל כך צר שזה מאוד בעייתי.
כן, והיום גם, כמו שאמרת, כל מה שאמרת לגבי הנעל המהירה הזאת של אדידס, תקף גם לגבי נעלי קרבון שהזכרת, רק צריך להגיד שעכשיו גם יש נעלי קרבון לשטח, שזה פחות הנפוץ, אז גם כאן יש את זה, ותמיד, אתה יודע, צריך לקחת את כל השיקולים כאן, ובאמת לזכור, אתה יודע, זה משווקים את זה ממש טוב, אבל זה באמת לא משהו שמתאים לכולם.
לגמרי, אבל אגב, אני רצתי עכשיו באקסטרה ביוון עם נעלי קרבון לשטח. שלוקה, והנעליים האלה הן באמת טובות, הן באמת מהירות כאילו. יש להם גם חומרים טובים בסוליה וגם רפידת קרבון, ותן לך דוגמה, למשל בירידות, כך עכשיו איזו ירידת קורקר כזאת השתרץ בה, ואתה בדרך כלל כזה קצת בולם וזה, עם הנעליים האלה אני פשוט מרגיש שאני יכול לרוץ ממש מהר בירידות. יש להם שיקוך ממש טוב, וגם הסוליה היא מאוד רחבה. המדרך הוא מאוד רחב, אז אתה לא מרגיש חוסר יציבות.
זה יותר רציב, זהו. כן.
כן. והנעליים האלה טובות, הן באמת יותר מהירות, כאילו, אז גם בשטח זה לא סתם. זה עדיין פחות נפוץ, וזה עדיין יותר קשה למדוד את זה, כי כשאתה רץ בכביש, אתה ישר מרגיש, כן? אתה רץ עכשיו עם איזה נעל טובה, קרבון, אתה אומר, וואלה, אני במקום על קצב X, אני על קצב X מינוס 5 שניות לקילומטר, על אותו מאמץ, אוקיי, 5 שניות על 10 קילומטר, זה 50 שניות, למרתון זה כבר 3 ומשהו דקות. בשטח זה הרבה יותר קשה למדוד את זה, הרבה יותר עניין של תחושה, כי אתה לא, הקצבים הם לא כאלה מדויקים, אתה לא באמת יודע להשוות, אבל... מהתחושה זה מרגיש באמת טוב.
נכון. אוקיי, יאללה, בוא נעבור לטריאטלון קצת. אז היה לנו את איירונמן טקסס, ששמע, לא יודע, בזמן האחרון, כל תחרות של איירונמן, פצצה. גם כאן היה שדה של מתחרים בגברים, מטורף לחלוטין, כולם היו שם, בלומנפלד, ואנריל שחוזר, אפילו וינסט לואי, אני חושב שכבר בפודקאסט הקודם דיברנו לפני על המתחרים, כל אלופי עולם לשעבר, גוסטב אידן, קספר סטוינרס, כולם.
לנגה.
אפילו ליונל סנדרס, אמר גם.
נכון, ולנגה וסם לונג, וכן.
נכון, ווואו, איפה להתחיל?
בוא נתחיל מאנשים דווקא. בנשים היו מעט מתחרות חזקות. בעצם היו אמורות להיות ארבע, בפועל היו שלוש, כי אליסה פטרר הודיעה בסוף שהיא לא מתחרה. ובעצם הגיעו קייט מתיוס ולופסט וטיילר ניב, שזה מעט מתחרות חזקות, אבל שמות מאוד, בוא נגיד, שלוש מהטופ חמש העולמי, אפשר להגיד. כי בעצם לוסי צ'ארלס ולאורה פיליפ היו חסרות, נגיד, בשביל הטופ פייף בעולם, אז היו שלוש, שזה מדהים. כמובן, טיילר ניב יצא ראשונה מהמים, מהשלוש, לופסט וקייט מתיוס היו מאחוריה. באיזשהו שלב, קייט מתיוס היה לפאנצ'ר ברכיבה, והיא לא סיימה את הרכיבה, היא לא יכלה להמשיך.
הבנתי שממש נקרא לה צמיד, היה לה קרע בצמיג, היא נסתה לקבל עזרה, כן, לא המשיכה.
כן. ובעצם ציפינו שטיילר ניב תפתח באופניים כמה דקות על לופסט, ואז לופסט בשאיפה תנסה לסגור עליה, ויהיה לנו קרב כאילו זה. בפועל מה שקרה, שטיילר ניב יצא מהמים שלוש דקות בערך לפני לופסט, וכל הרכיבה היה פער של שלוש דקות. כלומר, היא לא הצליחה להגדיל את הפער, ולמעשה אפילו לופסט דעתי בסוף קצת סגרה את הפער, וירדה לריצה לא הרבה אחרי טיילר ניב, שזה גם מראה על היכולת של לופסט באופניים, אבל גם ידענו שיש סיכוי שזה יקרה, ואני חושב שהיא עשתה את זה וזה עבד לה טוב, טיילר ניב כנראה רחבה קצת יותר רגוע.
כן, כי אני גם רואה שהיא תעשה את זה, כי היא רוצה לפצח, נהיה לי את המרחק, כי עד עכשיו פחות הלך לה במילאים.
עכשיו, פה יש משהו שהוא מעניין, מסתכל עליו בצורה רחבה. הרבה פעמים כשמישהו טוב באופניים, אבל הוא לא מנצח בתחרות, אז הקלף שלו נהיה זה שהוא מפלטת רכיבה. הוא מה שאנחנו קוראים הובר בייקר, אוקיי? שזה בדרך כלל מסורתית, זה בטריאטלון היה גרמנים. ואז הרבה פעמים זה מנציח את הבעיה, כי אותו הובר בייקר, הוא א', מרגיש שהחוזקה שלו זה אופניים, והוא פחות טוב בריצה, אז הוא חייב לפתוח פער. וב', הוא גם חייב לחיות עכשיו את התדמית שלו ואת המוניטין, הוא לא יכול לרכב רגוע, כי יגידו, מה, אתה הובר בייקר, אתה חייב לרכוב הכי מהר בתחרות. ואני חושב שזה מה שקרה קצת בשנים האחרונות לטיילר ניב, שאתה כבר לא יודע אם היא רצה כל כך פחות טוב מאחרות, אולי זה פשוט היא לוחצת יותר באופניים, ואז היא משלמת על זה בריצה. וזו תמיד שאלה, אם היא תרכב יותר רגוע, האם באמת היא תצליח לרוץ יותר מהר? אני חשבתי שלא, וטעיתי.
כן, היא הצליחה.
אוקיי? היא הצליחה. היא הצליחה לרוץ.
באמת, הכי טוב שלה עד היום, שיפרה באיזה 10 דקות, כי משהו רציני כן. מאוד.
כן, כן. אם היית שואל אותי לפני זה, הייתי אומר לך, אין מצב שהיא רצה 2.54. אוקיי?
כן.
עד היום, לדעתי, רצה 3.02, 3.04. היא רצה עכשיו 2.54.
לא, מדהים.
שזה, וואו, זה מדהים.
איך עושים סביצה כזאת? מה? היא פשוט הורידה באופניים? פשוט לוחצת פחות? זה מה שזה? איך משפרים 10 דקות? על, אתה יודע, כן. לא עבר כל כך הרבה זמן.
שאלה טובה, יכול להיות, א', יכול להיות שהיא רחבה באמת יותר נמוך, זאת אומרת, מספיק שהיא רחבה 10-15 וט יותר נמוך, אז באמת זה עולה לה בכמה דקות באופניים, אבל זה משתלם לה בריצה. האם זה הביא אותה יותר מהר לשער הסיום? לא בטוח. האם זה היה נכון לעשות הניסוי הזה? התשובה היא בעיניי, כן. כי אתה אומר, אוקיי, יש פה גם משהו פסיכולוגי, אתה חייב רגע להוכיח לעצמך שאתה יכול לרוץ טוב באיירומן. עכשיו, אם לצורך העניין היא תעשה עוד תחרות נגיד בקיץ, היא יכולה להגיד, אוקיי, עכשיו אני אנסה רגע לחזור לעשרה וטים האלה שהורדתי, כן לרכוב כמו שאני רוכב בדרך כלל, ועדיין לנסות לרוץ 2.54. ועכשיו אם אני רוכבת 3 דקות יותר מהר, ורצה 2.54, אני יותר טובה ממה שהייתי.
כן.
אתה מבין? אז כאילו, אני אומר את זה גם בהקשר של מישהו כמו דיטלב, שהוא, אתה יודע, הוא תמיד רוכב מדהים ורץ פחות, ואז השאלה היא, אתה אומר, מה, אין לו את היכולת ריצה הזאת, הוא פשוט רוכב חזק מדי, אתה מבין? בגלל שיש לו כבר כזה, כזאת תדמית של רוכב על, הוא כבר קצת חייב לחיות את התדמית הזאת. נכון. זה נכון לקאמרון נוף, זה נכון, אתה יודע, כל מי שהוא רוכב שנחשב ממש ממש טוב. גם לי זה קרה. היו שנים שאני הייתי אחד הרוכבים היותר טובים, נגיד באיירומן בארץ, כאילו, ובישרמן, והרגשתי שאני כאילו מצופה אפילו לרכב טוב. א', זה הקלף שלי, ונגיד אם אני עכשיו מתחרה נגד תומר מרלי, אני לא יכול לרדת איתו לקרב ריצה, כי הוא בטוח שהוא מנצח אותי. אז אם אני פותח עליו 10 דקות באופניים, והוא יורד 10 דקות אחרי לריצה, אז יש לי סיכוי. ובית, אתה יודע, אתה גם קצת צריך לחיות את התדמית שנוצרה לך, אתה לא יכול פתאום לרכב גרוע, ויגידו, בוא נה, אפילו לרכב הוא כבר לא מצליח, אז כאילו מה נשאר? אז אתה יודע, כזה. אז זה היה ממש יפה לראות את זה. בסופו של דבר, לובסט ניצחה באיזה 3 דקות לדעתי, אבל היא לא רצה הרבה יותר מהר מטיילר ניב, היא רצה קצת יותר מהר מטיילר ניב.
כן, שמע, אבל באמת, אצלה דווקא מדהים לראות, לא יודע, הדבר שישר קפוץ לי לראש, זה מומנטום, מומנטום, מומנטום. כאילו, הניצחון הזה בקונה, איפשהו מנטלית, אתה יודע, הקפיץ אותה, ועכשיו ברמה אחרת, אתה יודע, וזה שהיא מצליחה תחרות אחרי תחרות, דיברנו עליה גם באושנסייד, היא רצה מדהים, אתה בחיים לא היית אומר שהיא רצה ככה, ואתה יודע, לראות את הביצועים האלה שלה, תשמע, כיף, כיף לראות. אגב, ממש יצא את הפודקאסט לפני כמה ימים שמעתי גם. תשמע, גם הגישה שלה, אני אוהב אותה מאוד.
מסכים איתך. אני גם מאוד אוהב אותה. היא נראית לי אחלה בן אדם, ותשמע, היא, וואו, היא רצה שעה 14 באושנסייד. היא פשוט טובה. היא פשוט טובה ברכיבה ריצה. גם היא, כמו עוד אחרות, לא נראית כמו הרצה הכי מהירה. אם אתה מסתכל עליה מהצד, פיזיולוגית, היא בחורה מאוד גדולה, כבדה. אתה אומר, תשמע, היא תהיה טובה בשחייה, באופניים, אבל בריצה יהיה לה בעיה, כי היא כבדה יחסית. כל התיאוריות האלה, אפשר לזרוק אותן לפח.
אגב, אוקיי? זה מעניין, כי יש כבר שתיים כאלה. גם קייט מתיו, זה לא בדיוק, אתה יודע, כאילו, הטיפוס הזה, רק שאתה רגיל לראות בטריאטלון, ותשמע, זה היא מהשתיים מתוך החמש, כאילו, דיברנו על חמישייה מובילה בעולם, אז הנה, כבר שתי אנשים מתוך החמישייה הזאת. אתה יודע, זה לא הטיפוס הסטנדרטי, אז מעניין.
אני מסכים איתך, וגם בגברים, אתה יודע, גם בגברים, החל מבלומנפלד, וטרבר פולי, ואתה יודע, אנשים שהם אבים, הם לא קטנים, והם לא קלים, ורצים מדהים. אז כנראה שאנחנו צריכים לזרוק את כל התיאוריות הישנות של המשקל, וזה... בהקשר של הביצה.
אגב, סתם אני, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה, ומתקשר למה שדיברנו קודם, הסיבולת שריר, ובסופו של דבר, אני חושב, המילה הכי נוכנה פה זה עמידות אולי, העמידות הזאת לאורך זמן, אז אתה יודע, גם אנשים כאילו יותר גדולים, וזה, אז יש מצב שגם בחירת עמידות, אני רואה פה איזה יחס ישר, אתה יודע, ואנחנו יודעים שהיום, הם כולם מתאמנים מלא שעות, אז יש פה גם איזה עניין של עמידות, אתה יודע, אז הכל בסוף אולי מתחבר.
אני מסכים איתך, אני חושב שריצה נקייה וריצה באיירומן זה שני ענפים שונים לגמרי, והבחור שירד משעתיים עכשיו, הוא כנראה שוקל 50, אבל לאיירומן כנראה שזה לא מאוד יעיל, אתה יודע, גם כי אתה צריך לשחות ולרכב, אבל גם באמת צריך את העמידות הזאת לתחרות של 7.5-8 שעות, וכשאתה מאוד 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 קל ורזה, כנראה שזה פחות אפקטיבי.
כן. טוב, גברים?
כן, גברים, תשמע, וואו, היה סופר מעניין, כי באמת היו איזה 10 שאתה אומר, וואלה, ביום נתון הוא יכול להיות פודיום. בסופו של דבר קרה דבר שחשבנו שיקרה, ובלומי ניצח. אבל זה לא היה כזה בקלות, זה לא היה מה שנקרא בלי קרב. השחיינים המהירים יצאו מהמים לפני הנורווגים, ורחבו מקדימה. גם בלומי, גם קספר, גם גוסטב היו מגמה לאחור באיזו שיירה יותר של שחיינים פחות טובים. אבל בסוף הפער לא היה גדול.
רגע, רגע, תזכיר גם אלמוג אלעזרי גם היה שם.
נכון, אלמוג אלעזרי היה שם. ו בסופו של דבר לא לקח הרבה זמן, זה ירד לריצה, ובריצה הרצים הטובים, מרטין בנריל ובלומי ובניטו לופז,
גם לואי, בן לואי,
וינסנט לואי וגם רודי היו מקדימה, וזה הפך להיות קרב ריצה. ילה גיינס, אלוף העולם בחצי, עשה איירומן ראשון, היה נראה טוב, שחייה רכיבה, היה נראה טוב בתחילת הריצה, עד שהוא לא. האמת, זה ממש הפתיע אותי. ממש הפתיע אותי, כי לפני התחרות שמעתי כמה פודקאסטים איתו, ואיך הוא מתאמן והכל, וגם יש לו מאמן שאני מאוד מעריך, שהוא מאמן מאוד מצליח כרגע, שקוראים לו בן.
בן רייזל הזה? מי זה? כן.
לא זוכר את השם משפחה שלו.
כן, נראה לי שכן. כן.
הוא מאמן גם את לנגה עכשיו.
כן.
אז היה לו שני DNF'ים, כי גם לנגה לא סיים. אבל אני חושב שהוא מאמן טוב. והיה מאכזב לראות שיהיה לגיימס מתי שהוא יתפרק, וזהו, כאילו...
אני חושב שזה היה ממש מפתיע, לא צפיתי את זה, חשבתי שהוא אחד הפייבוריטים פה לניצחון, כולם דיברו עליו שהוא פייבוריט לניצחון.
כן.
גם עוזר לי שהוא פרש ככה. כאילו, אני יכול להבין את זה, אתה כמקצוען, כי בשעה מסוים שהוא הבין שהוא פשוט לא במשחק, כנראה שאולי, אתה יודע, זה לא היום שלו. ועדיין קצת קשה לי ככה, אם לפרוש, אם אין לך איזה משהו בריאותי, נניח. אבל כן, מעניין, אתה יודע, זה רק, אתה יודע, הייתי בטוח שזה קלף בטוח, אבל מסתבר שלא, אז הכל עוד פתוח להמשך.
כן, תקשיב, אני שמעתי אותו רעיונות, וגם שמעתי אותו בפודקאסט שלו, יש לו פודקאסט עם אהרון רויאל, והוא אמר שזה היה חלק פיזיולוגי, אבל גם קצת מנטלי. והוא התבאס מעצמו, והוא קצת מאוכזב בעצמו, שהוא פרש. אתה יודע, לפעמים באותו רגע יש לך איזה משבר, ואתה מקבל את ההחלטה, נקרא לה החלטה הקלה, ואחר כך אתה אולי מתחרט עליה, ומתבאס קצת מעצמך, ואני חושב שזה מה שקרה לו. הוא קצת התחרט והתבאס מעצמו, והוא הודה בזה שזה יפה.
כן, כן, כן.
הוא הולך ללייק פלאסיד ביולי.
טוב, הוא הולך ללייק פלאסיד כי אין לו סלוט, כשהוא היה בדי בטוח שהוא כנראה ישיג כאן, נכון? אבל כן, כן, זה אולי אחד המפתיעים, אבל אחד לא מפתיע יחסית, שומברג, שתמיד, אתה יודע, מפוצץ מקדימה, המשיך לפוצץ קדימה, עד שזה כבר לא תחרות חצי וקצת קשה להמשיך לפוצץ באותה רמה, אז הוא גם התפרק בריצה, וחבל, תשמע, אני אוהב אותו, אני אוהב את הרוח, נקרא רוח לחימה הזאת.
כן, כן.
אבל תשמע, זה מחזיק עד שלב מסוים.
תשמע, בעוד שנה שעברה זה החזיק לו כמעט עד הסוף, הוא
כן.
הוביל את רוב התחרות, ואז סיים שני אחרי לידלו, בשלב ממש מאוחר בריצה. הפעם הוא הוביל באיזשהו שלב והתפרק, וסיים שישי לדעתי. תשמע, הוא ספורטאי מדהים, אם הוא ילמד להתנהל טיפה, הוא יכול להיות אחלה.
כן, זה, אגב, עדיין יש לו סלוט נעתי, שישי עדיין נתן לו סלוט פה לקונה, אז כן. זה כבר, כבר משהו.
מה כן, עם אבל... סנדרס? סנדרס כבר סיים או שהוא עדיין לא מספיק?
הסנדרס גם פתאום הבין שהוא לא מספיק עמיד, שגם צריך לרכב בחוץ לפני איש ברזל, ולא מספיק רק לרכב בבית על הטרנר, הבנה מעניינת. סנדרס חזר להתאמן אצל המאמן הקודם שלו הנורווגי בשיטה הנורווגית. שמע, כמו שאמרתי לכם, אני כבר קשה לי לעקוב אחרי זה, זה באמת נהיה כואב, ואנחנו מבינים שעם הרמה היום בעולם ועם הביצועים, בלומפל ניצח עם זמן של 7:21, 24 משהו כזה, סי מסלול כאן וכמעט סי עולמי. אנחנו לא אוהבים להשוות מסלולים כי כל מסלול שונה מאחר, אבל כן. בוא, שמע, זה רמה, אתה יודע, מה זה? כאילו, איפה אנחנו נמצאים? זה ביצועים מטורפים. איפה זה ואיפה סנדרס?
מסכים איתך, אבל אסור לשכוח. סנדרס פעמיים מקום שני באליפות העולם. פעם אחת בהוואי, אחרי לנגה.
נכון.
פעם אחת...
ליאור, תזכיר לי באיזה שנה?
2017 ו-2021, לדעתי.
אוקיי, כן. ש-2021, איפה זה היה?
סנט ג'ורג'.
יפה. אוקיי. אז לא יודע, תשמע, אני אוהב את סנדרס במשך השנים, אני תמיד עוקב, אני רואה את הסרטונים, אני מודה שבזמן האחרון כבר קשה לי יותר לראות את זה, אתה יודע, כל פעם מתהפך על עצמו, כל פעם זה משהו אחר, והוא גם אומר את זה, דו, כבר צוחק על עצמו כבר, אבל כן, צריך להמשיך לספק תוכן, אז אני יכול להבין.
הוא וטראמפ, לא?
רגע, צריך אבל, הזכרת את סנדרס, אז צריך להזכיר את סם לונג, גם להגיד אולי כמה מילים, שדווקא סם לונג, אני חושב שעשה בשבילו תחרות מטורפת, ועדיין הוא סיים שם איזה מקום 15, או 13-15, משהו כזה, ושמע, זה רק מראה לך, אתה יודע, גם הדבוקות, בוא, דיברנו על זה פעם קודמת, גם עכשיו בתחרות, מזנקים לך איזה 70 מקצוענים, ברור שהתחרות מעדיפה את השחקנים היותר טובים, כן? סם לונג כזה נניח, עדיין לא הייתי מספיד, כי שמע, נראה שהוא מאוד שיפר את השחייה, אז דווקא מעניין, אני דווקא, יש לי עוד תקוות בשבילו, אבל סנדרס לצערי, לא יודע, כמה שהלב שלי היה רוצה, אני, תשמע, הוא כבר יחסית מבוגר, אני לא רואה את זה קורה. אבל כן צריך לציין פה עוד הישגים של חבר אחרים. קספר סיים במקום השלישי, ששמע, פעם אחרי פעם הוא מספק ביצועים יציבים, חוזר אחרי פציעה, באושינסייד הריצה שלו עדיין לא הייתה משהו, כי הוא כאילו עדיין חזר מהפציעה, גם עכשיו הוא עדיין לא 100%, אבל כל הזמן, אתה יודע, מבחינת התזמונים, מבחינת איכשהו הקצב, שאתה יודע, הוא יודע פשוט, אתה יודע,
איי-רובוט, הוא איי-רובוט, איי-רובוט.
ממש.
שם אותו, מפעיל אותו, מגדיר לו את זה, הוא מסתכל על השעון כל 10 שניות.
כן.
הוא מתחרה סופר מדויק. סופר מדויק.
נכון.
בלי אגו, בלי זה, מנועל.
נכון, אבל שים לב שכל הנורווגים ככה, לפחות בלומי גם, כל הזמן מסתכל על השעון.
כן.
הם כל הזמן מאוד, אתה יודע, קצובים, אבל הוא במיוחד, הוא, זה באמת משהו אחר.
כן.
מי עוד היה ככה שעשה פה אותו? אני זוכר שאני אכלתי את הכובע, כי מקום רביעי עם לואי.
וינסנט לואי.
וינסנט לואי, כן. שמע, לא חשבתי, עדיין חקוק לי כל הדרפטינג שלה, לא יודע, חצי שעה הדרפטינג שהוא עשה ברוט, או לא זוכר כמה זה היה. וואו, מקום רביעי, ושמע, הוא מתחרה גדול, יחסית כבד, באמת עשה ביצוע מדהים לדעתי. וכמובן ון ריל שסיים שני, אבל ון ריל ידענו, כאילו, לא מפתיע.
הם מתאמנים שניהם ביחד, כרגע הם גרים בג'ירונה ומתאמנים ביחד אצל אותו מאמן.
אצל אותו מאמן.
כן, אצל אותו מאמן.
אוקיי. זהו, שמע, באמת, אני חושב, היה תחרות מטורפת. עוד אחד שאנחנו תמיד מזכירים אותו כזה בסוף, אלוף העולם בקונה 2022, גוסטב אידן, כאן הוא נראה הרבה יותר טוב ברכיבה, ואוקיי, זה כבר מתחיל, אתה יודע, לראות כבר יותר קרוב לכושר שלו אולי מפעם, ואני מרגיש שבסוף, אתה יודע, כל העונה יבנה את עצמו, ואולי נראה פה איזה חתיכת הופעה בקונה. אז כן. גם מעניין. בוא נדבר רגע כמה מילים על אלמוג.
אני לא יודע הרבה, אני יודע שהוא שחה סבבה. נדמה לי שהוא שחה 50 דקות או 50 וקצת.
הוא יצא עם גוסטב לצורך מהמים, דעתי. יצא עם הדבוקה של גוסטב מהמים, הוא שחה ממש טוב, ממש טוב.
כן. וזהו, אני הבנתי שהוא קיבל איזה פנלטי ברכיבה.
כן, יש איזה סרטון ביוטיוב שראיתי לפחות, ששם הוא מסביר מה קרה, ו... עכשיו, אתה יודע, עם כל הדבוקות האלה שדיברנו, הם צריכים לקו 20 מטר אחד מהשני, ואם אתה עכשיו יוצא לעקיפה, ולצורך העניין לפניך יש שלושה רוכבים שגם רוכבים 20 מטר, אתה יודע, אחד מהשני, אתה לא פשוט רוכב, אתה עוקף רק את הרוכב לפניך, אתה צריך בעצם לעקוף את כל השיירה, להגיע לראשה ולהישאר שם.
כן.
מה שהוא מספר שקרה פה בעצם, שעוד רוכב גם יצא לעקיפה, וגם הוא יצא לעקיפה, הוא בסופו של דבר לא הספיק להשלים את העקיפה בזמן, או כמו שצריך, ועל זה הוא קיבל את הפנלטי. והוא אומר שבאיזשהו מקום גם הפנלטי הזה שבר את רוחו, גם מנטלית, וגם אני חושב גם משהו תיאר שם, שהקצבים ברכיבה זה משהו אחר. והוא הבין שכדי, אתה יודע, להיות איזשהו פקטור בפות תחרות, הוא צריך לרכב איתם. כאילו יותר לתת לתחרות לנהל אותו, מאשר, אתה יודע, יותר להישאר בקצבים שלו, זה לפחות הרושם שאני קיבלתי.
כן.
וזהו, בשלב מסוים, אתה יודע, נהיה לי לפני היציאה לריצה, הוא החליט שהוא חודל, שהוא לא מפסיק, שהוא פשוט, אתה יודע, גם כנראה היה גמור מהרכיבה הזאת, וגם מנטלית, והחליט לא להמשיך, כי יש לו עוד איזה כמה תחרות של איש ברזל מלא בהמשך השנה, יותר החליט לשמור את הכוח, שבאיזשהו מקום אני חושב שזה כן החלטה נכונה, כי גם אני חושב שקודם כל, לבוא לתחרות בתחרות כזאת, צריך הרבה אומץ. צריך להגיד שכבר יש לו את הסלוט, כן? אז הוא לא בא להתחרות פה על סלוט, אבל כן, להתחרות עם כזה שדה, וגם אני חושב שאתה לומד מזה המון. אתה יודע, אתה רואה גם איפה הרמה, אתה רואה איפה נמצאים, כי פעם קודמת הוא היה באיסטרמן, שאי אפשר לשפוט את זה לכלום, ובקוזומל, שקוזומל לא באמת היה שדה, אתה יודע, לפחות ברמה כזאת. אז אני חושב שכן, כן. זה תחרות שכן, אני בטוח שהוא למד מן הרבה, ולפחות על מה שהוא כן צריך לעשות, כדי לפחות לסיים את זה בצורה הטובה ביותר. כי אתה יודע, שאתה בתחילה מנסה, דעתי, לרדוף אחרי כל האיידלים שלך.
כן.
אתה יודע, בשלב מסוים זה משיג אותך, ויש גבול מסוים, או לפחות למה שאתה רגיל.
לגמרי,
אבל
לגמרי.
אני כן חושב שנראה עוד הרבה דברים יפים ממנו.
כן, תשמע, לא צריך להתרגש, לא צריך להתרגש מתחרות לא טובה, מסוג של, לא יודע מה, כישלון, משבר, לא משנה איך נקרא לזה, ותחרות זה חלק מהתהליך, ואין ספורטאי מתפתח שלא עובר את זה, חלק מהמשחק, כמו שלא, אתה יודע, אמרתי, וואו, הוא אלוף העולם הבא, אחרי מקסיקו, אני לא אומר עכשיו, אחרי התחרות הזאת, וואו, נורא והיום וזה. לא, זה חלק מהעניין. העניין הוא באמת ללמוד מזה, ולצאת מזה מחוזק, ואתה יודע, לקחת מזה את הדברים הטובים, וזהו, אתה יודע.
כן, וצריך להגיד עוד משהו. אתה יודע, כמו שאמרת, אתה, במקסיקו, אתה יודע, פחות הכירו אותו, והוא בא משום מקום, ועכשיו, כביכול, שכבר סיפק תוצאות, אז מגיע הדבר הנורא מכל, שזה ציפיות.
אנדרדוג, אתה יכול להיות פעם אחת, אתה יכול להפתיע פעם אחת, אתה יכול לבוא בלי חסויות, בלי תהילה, בלי עוקבים, בלי זה, ואז אתה נהיה someone, ויש לך פתאום עוקבים, ויש לך טיפיות מהסביבה, ויש לך אולי חסויות, ויש לך, ומנטלית זה נהיה הרבה יותר מורכב. כן, זה סיפור
זה
אחר.
סיפור, זה סיפור אחר לגמרי, לדעתי, וזה, כן, צריך לדעת לנמוד עם זה.
לגמרי.
וכן, כאן זה דעתי בסופו של דבר המבחן הכי גדול של הספורטאים האלה, במיוחד בענף הזה.
נכון, נכון. פרודנלו מדבר על זה בלי סוף, על היכולת הזאת להתמודד עם העומס המנטלי של לבוא כפייבורית לתחרות, שכל המצלמות עליך וכל הזה, ועדיין להצליח להיות במיטבך ולנצח את התחרות וזה. הוא אומר שזה הדבר שהכי הוקל לו אחרי הפרישה, כאילו. העובדה שהוא לא צריך להתמודד עם זה, להמשיך להתמודד עם זה.
כן.
שזה מאוד מעייף. ואני יכול מאוד להבין, אני חושב שהוא היה מאוד טוב בזה, אבל זה מאוד קשה.
כן. בוא נגיד ככה, באמת לספק את הסחורה על בסיס קבוע, זה לא משהו מובן מאליו.
לא, לא, ממש לא. כן. כן. מעטים האנשים שיכולים.
טוב, עם זאת, אנחנו נאחל הרבה הצלחה לאלמוג. בואו נעבור לנושא המקצועי שלנו. כבר הזכרנו את זה, אתה יודע, בין הדברים שדיברנו, אבל בואו נדבר קצת על קפיצות לא תמיד מוסברות ביכולת, או שזה שחייה, רכיבה או ריצה.
שמע, זה נושא מאוד רחב, מאוד מעניין בעיניי. אני אחלק אותו, לדעתי, לשלושה חלקים. אחד, כדי שאתה יודע, נוכל להסיר אותו מהדיון, בשאיפה כמובן, זה נושא החומרים האסורים. לפעמים אתה רואה קפיצות לא מוסברות ביכולת של ספורטאי, או של כמה ספורטאים,
טוב, זה, מדינה. זה לא כוונת המשורר.
לא, לא, אבל חייבים רגע להגיד את זה, כדי to get it out of the way, כן? כי לפעמים אתה רואה איזה, פתאום איזה מדינה, או איזה, אצל איזה מאמן, או אתה יודע, ראינו את זה לאורך השנים, קבוצות פרוטור מסוימות, שפתאום כולם נהיים 7 בת לקילו, מסתבר שאתה יודע, קיבלו איזה בקבוק מיוחד.
מצטפוזים מואשר.
בדיוק. אז קודם כל, בוא ניגע, זה הסבר אחד, שהוא תמיד יכול להיות, אתה יודע, מיוחד אצל מקצוענים, מיוחד מדינות מסוימות והכל. ההסבר השני הוא ההסבר הפסיכולוגי, אוקיי? למה אני אומר את זה? כי עכשיו באמת שני אנשים ירדו משעתיים במרתון, אז זו קפיצה שהיא כן מוסברת, אבל אני מדבר בעיקר על הקפיצה העתידית שתהיה, כן? עכשיו, שלערכתי עוד אנשים ירדו משעתיים, כי אנחנו מכירים את המשל המפורסם על רוג'ר בניסטר עם הסאב 4 דקות במייל, בריצת מייל, שתמיד נותנים אותו כדוגמה, להשפעה המנטלית שכשאתה רואה אנשים מסוימים עושים משהו, זה מעלה את הסיכוי שאתה תחשוב שאתה יכול לעשות גם את אותו דבר. זאת אומרת, אם עכשיו אני מתאמן איתך, ואתה יורד מ-10 שעות באיירומן, אז אני אומר, בוא נה, אני מתאמן עם אלכס כתף אל כתף, שחייה רכיבה ריצה, והוא עשה עכשיו 9:50 באיירומן, בוא נה, אני יכול גם. ובקטע הזה, הרבה פעמים מחשבה יוצרת מציאות. כשאתה מתחיל להאמין שאתה יכול לעשות משהו, תחושת מסוגלות היא בהחלט יש לה השפעה. דיברת קודם על המומנטום של סולווג. לכאורה, מה זה מומנטום? כל תחרות, תחרות חדשה. אבל בטח, מומנטום זה ביטחון, ביטחון ביכולת, ואז המחשבה הזאת והאמונה ביכולת של עצמך, היא בהחלט משפיעה על הביצוע שלך בתחרות. והיא מעלה את הסיכוי שתצליח בתחרות, ולכן אנחנו צפויים, אני מעריך, לראות עוד אנשים יורדים משעתיים, שוב, בהינתן כמובן מסלול ותנאים והכל. אז זה ההסבר השני האפשרי. ההסבר השלישי, שאני חושב שהוא הכי מעניין, או הדבר, הנושא השלישי, הוא שהרבה פעמים כשאנחנו מתאמנים, אנחנו מצפים לראות שיפור עקבי וליניארי ביכולת. נגיד עכשיו בן אדם מתאמן לאיזו תחרות, הוא מצפה לא יודע, משבוע לשבוע, אבל נגיד מחודש לחודש, בטח ובטח, הוא ישתפר, ומשנה לשנה הוא ישתפר, והרבה פעמים, אני אומר לך את זה בתור ספורטאי סיבולת יותר מ-25 שנה, מאמן, לא יודע, יותר מ-20 שנה, זה לא עובד ככה. אוקיי? האם אנחנו מצפים שזה יעבוד ככה, שבן אדם מתאמן, הוא ישתפר, ואנחנו נראה שיפור עקבי וליניארי ביכולת שלו?
אז זה לא מסתדר לי מה שאמרת לאורך השנים, אז שינית השקפה גם, או תסביר?
לא, אז אני אסביר. גרף השיפור, אם מסתכלים עליו במקרו, בזום אאוט רציני, הוא קיים. אבל הוא לא קורה בקו אחיד כלפי מעלה. הוא קורה א', יש לו גם ירידות, אוקיי? כי לפעמים יש נסיגות גם ביכולת, ובטח ובטח בביצועים בתחרות, לא כל תחרות שאתה עושה, אתה תהיה יותר טוב בתחרות הקודמת. וב', לפעמים יש קפיצות בקו הזה. זאת אומרת, יש עלייה ליניארית, יש גם ירידות, אבל יש גם פתאום קפיצות חדות.
איך אתה מסביר את זה?
אני חושב שהרבה פעמים דברים מוכיחים את עצמם בטווח הטיפה יותר ארוך ממה שנדמה לנו. אני אסביר לך למה אני מתכוון, ואני יכול לתת לך דוגמאות. אתה עכשיו, נגיד, סתם, עשית 11 שעות באיירומן, אתה מתאמן, והשתפרת, אתה רוצה לעשות 10.5 שעות. אתה עכשיו עושה בלוק של כמה חודשים הכנה, ונגיד שהמסלול הוא אותו מסלול, והתנאים אותם תנאים, והכל אותו דבר, בודדנו את כל המשתנים. אתה מצפה שתעשה 10.5 שעות, ואתה רוצה לעשות 10.5 שעות, ואתה משתפר ביכולת באימונים, ואתה מנסה לעשות 10.5 שעות, ולא מצליח לעשות 10.5 שעות. נגיד שאתה עושה 10.55. כולה שיפרת 5 דקות, למרות שלכאורה באימונים, השתפרת. הרבה יותר מ-5 דקות. לכאורה היינו מצפים שתעשה 10.5 שעות, אבל בתחרות זה לא מצליח לך. ואז אתה אומר, תשמע, אני לא התאמנתי טוב, אני לא מתאמן טוב, התוכנית שלי גרועה, המאמן שלי דפוק, זה לא עובד. הרבה פעמים זה לא נכון. זה לא נכון, והרבה פעמים, אם בן אדם כזה ילך לעוד תחרות, הוא יעשה 10.25 שעות. עכשיו אתה אומר...
אתה אומר שזה עניין סטטיסטי?
לא, אני לא אומר שזה עניין סטטיסטי. אני אומר שלפעמים לדברים לוקח זמן להיספג. אוקיי?
כאילו, אתה, רגע, אני רוצה להבין, אתה אומר שכאילו אתה בא לתחרות כזאת, אתה מסיק ממנה מסקנות, לקחים, ועל סמך הלקחים, אתה כאילו הגיוני שאתה הפעם הבאה תבוא, תשפר את זה, ואז כאילו זה מה שעשה את השיפור, או משהו אחר?
אני אגיד לך את זה אחרת. לפעמים, אנשים עושים קפיצה ביכולת, והם מייחסים את זה לאימונים שהם עשו בשבועות האחרונים. ואני אומר להם, לא. זה ההכנה שעשית לפני שנה, לתחרות האי והאי, או לפני חצי שנה, עכשיו אתה כותב את הפירות שלה. הבלוק ההוא שעשית, פלוס התחרות האי שעשית, עכשיו אתה כותב את הפירות של זה.
אבל אז נשאר,
זה לא השבועות האחרונים, זה לא האימונים של השבועות האחרונים, זה קשקוש. זה הבלוק שעשית בחצי שנה שהשקעת בהכנה לאיירומן, שכבר היה לפני חצי שנה. עכשיו אתה כותב את הפירות של זה. לזה אני מתכוון.
אז אתה אומר שזה כאילו, אתה בונה בסיס פיזיולוגי שנשאר איתך למרות השנים.
כן. גם, וגם שלפעמים יש לדברים דילי. וכשאתה מניח שאתה תכתוף את הפירות של איזה הכנה שעשית, זה לא קורה בתחרות הקרובה, אבל תחרות אחריה זה קורה. ואני מייחס את זה הרבה פעמים לדברים שהם הרבה אחורה, יחסית, כן? לא שנים אחורה, אבל חודשים אחורה. ואנשים לפעמים מופתעים. אומרים לי, לא, זה בזכות האימונים שעשיתי בשבועיים, שלושה האחרונים. אני אומר, לא, זה לא עובד ככה. השיפור הוא לא כזה מהיר וישיר. אבל זה בזכות דברים שעשית אחורה. אוקיי? אני יכול לתת דוגמאות אולי הכי טובות מאולטרה מראטון. לפעמים אני מכין מישהו לאולטרה מראטון, הוא עושה בלוק, וואו, סופר קשה של מלא קילומטרים של ריצה. הוא הולך לתחרות אולטרה, ולא מצליח בה. ואז אתה מתבאס, ואז אחרי כמה חודשים הוא הולך לעוד תחרות, יכול להיות שאתה עושה הכנה הרבה יותר דלילה, ויכול להיות שאתה עושה אותה הכנה וזה, ואז הוא מצליח בתחרות, ואז הוא מייחס את זה לשבועות האחרונים, ואני אומר, לא, 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 זה ההכנות ההם. עכשיו אתה כותב את הפירות שלהם. וזה מה שאני מתכוון להגיד. זאת אומרת, ולא תמיד אנחנו יודעים לצפות את זה. לא תמיד כשאנחנו חושבים שאנחנו נראה שיפור, אנחנו רואים שיפור, ומצד שני לפעמים אנחנו רואים שיפור מפתיע. איזושהי קפיצה ביכולת, ולפעמים אנחנו לא יודעים למה לייחס את זה, ולפעמים אנחנו בעיניים מייחסים את זה למשהו שעשית בשבועות האחרונים, אבל זה לא.
אני רק רוצה לחדד. כשאתה מדבר על שיפור, אז אתה בעצם בסופו של דבר מתכוון, שאתה רואה, אתה תראה בתחרות את אותם ביצועים שאתה רואה באימונים, נכון? זה לא שפתאום תבוא לתחרות ואתה תראה משהו מעבר למה שראית באימונים, נכון?
אני אענה לך את תשובה, קודם כל כן, לפחות ביצועים כמו באימונים, בשאיפה אפילו יותר, אוקיי? כי בשאיפה, בן אדם אחרי טייפר ועם אדרנלין ועם כן. תחרותיות, כן. מצליח להוציא מעצמו אפילו יותר, כן? אבל בוא ניתן לך דוגמה קונקרטית. אתה עכשיו עושה הכנה לאירוע שהוא בכלל חצי טרק, אוקיי? ואתה רץ הרבה. עכשיו, נניח שאתה תגמור את האירוע הזה, ותגיד, שמע, אני עכשיו רוצה לעשות מרוץ 10, ואני עכשיו מתכונן למרוץ 10, אני רוצה לעשות 36 דקות, בסדר?
כן.
ואתה במשך כמה שבועות תתכונן למרוץ 10, ותלך למרוץ 10 ותעשה 36 דקות. אני אגיד לך, אלכס, זה לא השבועות האחרונים שעשית אינטרוולים על 3.30 ועשית פרטלקים ולא יודע מה עשית. עכשיו אתה כותב את הפירות, הרבה ממה שאתה הצלחת לעשות 36, זה בזכות ההכנה לטרק.
כן.
אתה מבין מה התכוון? הטרייל ראנינג שעשית וכל החיזוקים וזה, משם באה הקפיצה הזאת. לא מהכמה שבועות שעשית עכשיו אינטרוולים בחיפה על 3.5, אתה מבין?
כן, כן.
לזה אני מתכוון. זאת אומרת, מה שאני בעצם אומר זה שא', לא תמיד אנחנו יודעים להסביר מתי אנחנו נראה את השיפור ואת הקפיצות האלה. לפעמים אני באמת אומר כאילו, וואו, אני לא יודע להסביר את זה. אני רואה את ספורטאים שאני עובד איתם, פתאום אני רואה איזה קפיצה ביכולת, וגם אני מופתע. אומר, וואו, מאיפה זה הגיע? איך הבן אדם פתאום שוחק ככה, או רוכב ככה, או רץ ככה, אבל וואלה. ואז אני הרבה פעמים מגרד בראש, ואומר, אוקיי, זה לא בזכות מה שעשינו בשבועות האחרונים, עכשיו הוא כותב את הפירות סוף סוף של משהו שעשינו חצי שנה או שנה אחורה, אתה מבין, עם איזה בלוק אופניים, או לא יודע מה עשינו, אתה מבין? וזה סופר מעניין, וגם בעצם מה שאני אומר, שלא תמיד נכון לצפות לשיפור. אם עכשיו אתה מתכונן למשהו, ואתה מתאמן על משהו, אתה רוצה, אתה אומר, מגיע לי, אני עכשיו התאמנתי כמה שבועות לכמה חודשים, אני מצפה לראות שיפור. לא תמיד זה קורה. אבל אסור לאבד אמונה ותקווה, ואסור לחשוב שההכנה הייתה מיותרת וסתמית, וסתם השקעתי זמן ואנרגיה וזה, ובסוף לא השתפרתי. לא, 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 אתה השתפרת, אתה פשוט לא כתבת אולי את הפירות של זה עכשיו. זה יגיע.
ובסופו של דבר, מה שאתה אומר, גם נשמע לי שזה גם הרבה מאוד, לא יודע, המילה הכי טובה זה consistency, לא יודע, התמדה.
כן.
כן, לאורך זמן, כן, פשוט להמשיך ולהתמיד, נכון? כי בסוף של דבר נשמע שככה תקטוף את המקסימום פירות בסוף.
לגמרי, תראה, דיברנו על טיילר ניב שעשתה 2.54, היא כבר איזה 3 שנים מנסה לשפר את הריצה שלה באופן כללי, ובטח ובטח את הריצה באיירומן. ויכול להיות שהיא עושה מלא דברים בשלוש שנים האלה, אני יודע שהיא עושה, היא עובדת הרי עם איזה מאמן שהוא מאמן תנועה, והיא עושה המון דברים מעניינים איתו והכל. וכל מה צחקו ואמרו לה, זה לא עובד, כל השטויות וזה, את רצה עם גורר צמיג וזה, אתה יודע, אתה מכיר את כל הדברים שהיא עושה, היא גם עושה, יש להם איזה משהו שעושים חבל כזה וזה, לא משנה. והנה, עשתה 2.54. עכשיו, אתה יכול להגיד, כן, זה רק בגלל שהיא רחבה יותר רגוע וזה, יכול להיות, אבל זה גם אולי בגלל כל הדברים שהיא עושה כל השנים, ולא נתנו את הפירות שלהם. אבל הנה, בסוף אתה רואה, הם כן נתנו את הפירות שלהם.
נכון, נכון, נכון. ממש נכון.
וזה לא בטוח שזה משהו שקשור לדברים שהיא עשה בשבועות האחרונים. אולי זה משהו שקשור לדברים שהיא עושה בשנים האחרונות.
שמע, זה ממש מעניין. כאילו, אין פה תשובה חד משמעית, כן, אבל זה בהחלט, אתה יודע, נשמע כיוון מעניין, נקרא לזה ככה. אהבתי.
כן, 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 כן. ושוב, זה מחזיר אותנו באמת, כמו שאמרת, לנושא העקביות. איך אני אומר, כל יום להוציא את המקוש וללכת לחצוב בסלע. תחצוב כל יום, קח את הטוריה, לך תעבוד עם הטוריה כמה שעות, מייאש, זה סיזיפי, זה אפור, לא תמיד מתגמל, בסוף זה ישתלם.
הפעם הפרק יצא לנו ארוך מהרגיל, אבל זהו, נהיה לי כאן, אנחנו נסיים. ואתם יודעים תמיד איפה שימצאו אותנו, בכל פלטפורמות הפודקאסט המובילות. אם יש לכם שאלות, אתם תמיד מוזמנים לשלוח אלינו. וזהו, עד הפרק הבא.